זה אדום, אדום. זה מקליט. תודה. אמרתי לכם שיש פה את הציפור שקוראים לה קוקייה.
איפה אישו?
יש.
באמת? איך נראית? היא שחורה קטנה?
היא מדהימה. היא שחורה אפורה כזאת, אבל היא מצבע כזה. היא עושה, אתם לא שומעים אותה? אתה לא שומע אותה?
אני שומע.
את הקוקייה.
כן.
היא יושבת בדרך כלל על... דרך אגב, זה האזור כינון שלה. בדיוק. בול. בטח, בטח.
אני לא מכיר את החיות שאני שומעת
אותם. הם פה, הם רבים מאוד.
את הצבא אני שומעת.
הצבא יש פה.
לא עובד? עובד. טוב. ודאי הוא, וזהו שכתוב, אצל בת פרעה, ותפתח, ולא כתיב, ותפתח את התיבה. כלומר, התורה מצמצמת בדיבור, ויש לה סיבה. לא כתוב על ביתיה, בת פרעה, ותפתח את התיבה, אלא רק ותפתח בלבד. למה? כי בא לרמוז ותפתח ודאי החלה לגבי. את מה היא פתחה? כי השכינה פתחה את שערי החל התפילה אל תפילות ישראל. לא מדובר בכלל על בת פרעה פה, ולא מדובר על
ביתיה,
ולא מדובר... כלומר, כל השחקנים של התורה הם כאן רק היחידימצה לדברים יותר נעלים, יותר פנימיים. זאת אומרת שהתורה באה לרמוז שבת המלך, שהיא בעצם השכינה, פתחה את שערי היכל התפילה אל תפילות ישראל. אז איך היא יכולה לפתוח את זה? במה היא התפתח? במה פתחה להם? ואמר בדמעה, בדמעות. זאת אומרת שבזכות הדמעות של הנער שבוכה, כן, מי נקרא נער?
משה.
ישראל.
ישראל.
ישראל נקרא עם נער ישראל ואוהביו. נכון?
כולם שחקנים.
לכן, ואמר בדמעה בדמעות, הדאו דכתיב, זהו שכתוב, והנה נער בוכה. מה זה והנה נער בוכה? נער ישראל, דהיינו בזכות ובכוח המתפללים בדמעות, אז בעצם זה פתח את ההיכל. אז לכן לא כתוב ותפתח את התיבה, אלא ותפתח בלבד. כלומר, הכל נפתח באותה שעה, נפתחה הגאולה לעם ישראל.
אבל בת פרעה פתחה?
כן. ככה בא בפשט. כן, מי פתח את הטבע של משה? בת פרעה, נכון? ותרד ליאור, והיא פותחת את הטבע כשהיא רואה את הטבע על שפת היאור. ומיד, ותחמול עליו. כן, אותו דבר, בפשט זה מדובר על בת פרעה, אבל גם כאן, מיד ותחמול עליו, גם שערי תפילה נפתחו והתפילות נתקבלו. זאת אומרת שבעצם השכינה, כן, ריחמה, חמלה על בני ישראל. כלומר, יש כאן פקידה קולקטיבית של זמן הגאולה שנפתח, וברגע שזמן הגאולה נפתח, אז בעצם זה נובע מפתח הדמעות. הדמעות זה תחילת התיקון, זה מיתוק הדין, למדנו פעם שעברה, שהדמעות שזולגות מן העיניים, הן בעצם בגמטריה עין פחות דמעה, יוצא לנו שם אקיה, שזה בעצם שם של מיתוק הדין, שבעצם לוקחים את הדמעות ומרימים אותם חזרה למצח העליון, ואז מנקים...
בדמעות את המצח.
כל המצח ואת כל החטאים שחקוקים במצחו של אדם. המצח של האדם זה בעצם המסך של האייפד. כן? וכאן אפשר לראות את הכל. כלומר, הכל חקוק על המצח של האדם. לכן חכמי הקבלה נוהגים בזמן התפילה לחפשות את המצח על ידי הציצית. עד שהציצית מגיעה לכאן כדי לא להראות את מה שקורה כאן. כי בזמן המקובלים כל אחד יודע להסתכל על החבר שלו ולדעת מה הוא עשה ומה הוא עושה באותו זמן. גם היום יש כאלה, כן, שיודעים. אז לכן המצח הזה הוא בעצם גילוי אחד גדול, זה המצח שלנו, זה בעצם פה מקרן. אם היינו יכולים, אם היו לנו עיניים, כן, פקוחות, היינו רואים שפה יש לנו בעצם מסך, כמו טלוויזיה, זה המסך שלנו. וכאן בעצם חקוק כל הסרט של האדם. וכשהדמעות זולגות, הדמעות בעצם מנקות את כל הסרט הלא יפה, ונותנות סרט חדש לאותו אדם, בניין חדש, שמנקה אותו מכל הטעויות.
דווקא הדמעות הם נוזל מאוד מאוד ששורף.
נכון, לזה זה נקרא מיתוק הדין.
ודווקא, וכל המומנט הזה קרה בדיוק שבתיה בת ברור...
כשמשה נמצא בתוך היאור, כל הסיפור הזה קורה שם. זאת אומרת, יש מפתח, שם יש ציר, שינוי של כל המציאות שהייתה עד הרגע הזה, ומהרגע הזה והלאה. זאת אומרת, שם זה הציר של הגאולה. וצריך להבין, כן, את כל הסוד הזה.
יש את הקשר לשאר הרחמים?
מה?
יש בסיפור הזה של בתיה, ויחד עם זה ש... שמשה בוחל לשאר הרחמים?
כן,
אנחנו מדברים. לשאר הרחמים הוא...
כן, אנחנו מדברים על זה, וזה שער הדמעות שפותח את כל השער הזה. ועוד יש לפרש, מה שכתוב, ותפתח, דהיינו, אומר הזוהר, הקדוש, קד ישראל פתחין בתיובתה בבחייה, כשבני ישראל פותחים בתשובה, בבחייה. מיד ותחמול על ה... מיד מתעוררים רחמים, כן, שער הרחמים, על ישראל. ודאי הוא, וזה שנאמר, בבכי יבואו, מפרש, בזכות בכייה דילה, בזכות בכייה של ישראל, מה קורה? התכנשון מן גלותה, התקבצו ויצאו מן הגלות. זאת אומרת שהגלות היא תוצאה של חוסר בכי, והגאולה היא תוצאה של בכייה. כלומר, בכייה של געגועים, בכייה של רצון לשוב אל המקור, וזה נקרא תשובה. תשובה בעצם זו יציאה מן הגלות, תשוקה ורצון עז לצאת ממצב גלותי שסוגר את האדם, ולכן מילת המפתח כאן זה ותפתח. כן, ותפתח פיה פתחה בחוכמה, זאת אומרת שיש כאן בעצם ציר מהסגירה אל הפתיחה. כן, איזו ספירה בעצם עדיין סגורה? קטר. הקטר, כן, הוא בקמץ. הניקוד של הקטר הוא קמץ. הניקוד של החוכמה פתח. אז בין הקמיצה לפתיחה, זה בין קטר לחוכמה. אז בקטר הכל נמצא, אבל עדיין כמוץ, ובחוכמה הכל מתחיל להיפתח. ולכן ותפתח, זה בעצם סוד החוכמה.
למה זאת קמיצה?
מה?
למה זאת קמיצה גם?
בגלל שזה... זו, זה... ככה בעצם היו לוקחים את ה... את ה... אם היו לוקחים למשל כמות של קטורת בחופן, אז מנקים את זה גם מזה וגם מזה. בסדר? אז נשאר בעצם שלוש אצבעות, שזה בעצם הכמות.
וישום כאן מיד מתעוררים רחמים על בני ישראל.
נכון. הרחמים זה...
איפה הרחמים באים?
אז הרחמים באים ממידת התפארת. כלומר, ממידת האמצע. זה נקרא רחמים. ולכן זה נקרא כמו רחם של אמא ביחיד, וברבים זה רחמים. כלומר, רחם זה מושג של זמן. כלומר, מכאן בעצם הקדוש ברוך הוא מתחיל לפקוד את עם ישראל, נותן להם זמן להתכונן למצב הזה. כי ברגע שתבוא הגאולה, ידלגו על הזמן. אבל לפני שהגאולה מגיעה, יש זמן. זאת אומרת, זה כמו לידת התינוק. עד שהתינוק לא יוצא, יש לו זמן. אבל ברגע שהוא יוצא, כתוב, היריצוהו מן הבור. זאת אומרת, הוא חייב לצאת מהר. היציאה עצמה, האקט, הוא נעשה במהירות. אבל לפני האקט הזה, נותנים זמן לתינוק. לכן העובר נמצא במצב של רחמים. כן, הדקות, קיים להם שם.
שבוע.
יש עד ש... טוב, לא רוצים שנקליט, עזובו. זה הסוד של התפארת, לכן הרחמים זה מידת התפארת.
עוד שאלה, שנייה.
כן.
יש את העניין שלמדתי גם כן על עניין שילוח הקן.
כן.
שילוח אינה מן הקן.
כן.
שיש שם גם כן את עניין של מידת הרחמים שעורדים על ישראל.
נכון.
כאילו. אבל זה בא מצד הבינה, לא?
כן.
כאילו, מהאימא.
נכון. והאם רובצת על האפרופים או על הביצים. בגלל שזה בעצם מידת הדין שהופכת להיות מידת הרחמים. כי לכאורה, המצב הזה הוא מצב של דין. הרי אתה מתנהג באכזריות לכאורה. כן? ולכן בעצם זה הופך את מידת הרחמים, את מידת הדין לרחמים. עשינו את זה.
עשינו
את הכל. בסדר? אז שם זה כבר סיפור אחר, זה בגלל שהמלאכים יוצאים ואומרים לקדוש ברוך הוא איך בניך מתנהגים בצורה אכזרית. מפרידים האימא, היונה, מהאפרוחים או מהביצים. ואז הקדוש ברוך הוא מתעורר ואומר, אתם בוכים על היונה, מה תאמרו על בניי? שגם אני בעצם האימא... כשעזבתי את הבנים שלי, אף אחד לא בא, לא שמעתי אתכם. אז כל המלאכים מתביישים, אומרים, בכינו על יונים, עכשיו אנחנו חייבים לדאוג לעם ישראל. ואז זה הופך את כל הדין לרחמים. טוב, והנה, עניין שבעה ההיכלות של עולם הבריאה, מבוארים בעץ חיים, וסדרם הוא כך מלמעלה למטה. אנחנו עכשיו נמצאים בעולם הבריאה, בעולם הבריאה, מה שמופיע שם זה שבעה ההיכלות. כלומר, כל עולם הבריאה זה בעצם אוסף של היכלות. כמה היכלות? שבעה. ממעלה למטה יש להם שמות לאותם היכלות, וכל היכל ממונה על מדרגה שתבוא אחר כך בעצם על שבע ספירות תחתונות. כלומר, אם יש פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, יש לנו שבע ספירות, זאת אומרת שהבינה, כי היא הספירה הבאה, נכון? ממטה למעלה, היא בעצם השמינית, היא כוללת, השמונה כולל בעצם את כל השבע, כולל כל שבע. זאת אומרת שיש כאן שבעה היכלות, שכל היכל בעצם ממונה על מדרגה מתחת, שזה נקרא הבנים. האם רובצת על הבנים, על האפרוחים או על הביצים, בסדר? ותיקח האם, כן, על הבנים. אז זה בעצם כל השבעה. עכשיו, ממעלה למטה, זה כאילו תחלקו את הבינה כאן לשבעה היכלות, 2, 3, 4, 5, 6, 7, כן, כל זה היכלות. עכשיו, ממעלה למטה, זה השמות שלהם, היכל קודש הקודשים, כן, אז זה ממעלה למטה. בוא נכתוב את זה פה. קודש הקודשים, זה היכל הראשון, קוק. בסדר? זה היכל הבינה בעצם. כולל בתוכו את הכתר והחוכמה. אז זה נקרא היכל הבינה, והוא כולל כתר וחוכמה. היכל השני נקרא היכל הרצון, בסדר? שהוא היכל התפארת. זה שמות מרדפים של כל מדרגה. היכל השלישי נקרא היכל האהבה. איזה ספירה הוא כולל? חסד, יפה. זה היכל החסד. הרביעי, כן, היכל רביעי נקרא היכל הזכות. זכות שהוא היכל הגבורה. כי גבורה זה דין, נכון? כלומר, כשאתה מקבל דבר בזכות, אפשר לומר בעברית, אתה מקבל דבר בדין. בגלל שתפארת גבוהה מחסד לגבורה. נכון, אז היא בעצם מדרגה של רצון, עליון. אז הזכות זה גבורה. היכל הגבורה. היכל נוגה, שהוא היכל הנצח. אז 5, נוגה. זה נצח, זה בעצם אור. היכל עצם השמיים, שזה ההוד, עצם השמיים, והיכל לבנת הספיר, שזה בעצם יסוד. בסדר? זה צריך ללמוד בעל פה. עכשיו, היסוד כולל גם כן את המלכות. ומלכות.
זה כשאתה בא מלמעלה למטה?
זה כל זה בתוך הבינה עצמה. כלומר, זה כל מה שיש בתוך הבינה. ככה הבינה, אם אני שם עכשיו את הבינה, מגדיל, בזכוכית מגדלת מה יש בתוך הבינה, היא כלולה מכל היכלות הללו. בסדר? נכון, זאת אומרת שהקודש קודשים הוא מתחיל להתגלות בהיכל של כתר. בוודאי, נכון. עכשיו, החלק הראשון של הבינה הוא החלק התחתון של החוכמה. לכן, בכתר וחוכמה של הבינה זה נקרא היכל קוק, היכל קודש הקודשים. עכשיו אנחנו ממשיכים בעניין, תודה רבה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. והנה, אמן, במאמר הבא מבאר שישה היכלות של עולם הבריאה, כן, לא שבעה, רק שישה, וזה שאמר דאית היכלה דדמעה, שיש היכל של דמעה שהוא היכל החסד, הנקרא היכל אהבה. עכשיו, מכל זה, זה בעצם ההיכל שמיוחד לדמעות.
חייב אהבה
אין
דמעות,
מה?
חייב אהבה אין דמעות.
כן. כשהמלאכים בוכים בעולם אחר,
בעולם אחר
אז גם בעולם הזה עצוב לנו יותר. לפי שהדמעות עולות אל החוכמה. כלומר, תשימו לב מה קורה, הדמעות לכאורה זולגות ממעלה למטה, אבל בעצם מה שקורה באמת זה שהדמעות עולות. כן?
מכל הגוף.
מכל הגוף. כלומר, יש התעוררות ממטה למעלה בדמעות. אז הביטוי הוא עולות לדמעות. בסדר? ולא יורדות לדמעות. כן, זה כבר בחוץ. אבל לפני שזה יוצא החוצה, זה עולה. כן? זה מציף את האדם. ומשם נמשכים חסדים גדולים אל היכל החסד. זאת אומרת, היכל האהבה, מהדמעות הללו, זה בעצם נותן חסדים גדולים להיכל החסד. מרבה שם החסדים. ועל ידי זה נמתקות הגבורות. כל זה ממתק את הגבורה. לכן, כשאדם נמצא במצב של דין, התנועה הבסיסית, הטבעית שלו, זה לפקוד. מה קורה בעצם? הוא ממתק את הדין על ידי הבכי. הוא לא יודע מה קורה, אבל יש לו תגובה טבעית של הגוף, של המנגנון שהקדוש ברוך הוא ברא בו, כדי למתק את כל מידת הדין. כלומר, זה מין אקזוס של כל המערכת הביולוגית שלו, שאם הוא לא היה בוכה, חס ושלום, הכאב הפנימי היה יכול להפוך למחלה, חס ושלום. וכדי
לצאת
מהמצב הזה, זה יוצא החוצה, וזה בעצם ממתק את מידת הדין. לכן, לא עלינו ולא עליכם, בשלושה ימים ראשונים של האבל, הוא בכי. זה שלושה ימים ראשונים. למה? כי הוא ממתק את כל מידת הדין שנמצאת שם באזור. וזה הסוד של הדמעות. לכן הדמעות ממתקות את מידת הגבורה. בגלל שזה יוצא, מוציא את הדין. זה כמו הבשר, כשאני שם מלח על הדם, בתוך הבשר, זה מושך את הדם החוצה,
נכון? שופך לעצמו את הדם, כן.
המלח, מה יש לו, איזה תכונה, הוא לוקח את הדין, את הדם, ומוציא את זה החוצה. אז הוא מלוח בעצמו, אבל הוא ממתק את הבשר. נכון, זה המיתוק, זה מיתוק הדין. לכן הגמר של מלחמת גוג ומגוג זה בים המלח. אז כשהעצובים הולכים לים, ולכן הים מלוח. כי בוכים שם. לכן גם היכל החסד נקרא היכל הדמעה. כן? זה היכל החסד, אז תשימו לב, הוא נקרא היכל הדמעות, היכל הדמעה. דלת לרשו למפתח אלא בדמעה. אי אפשר לפתוח את החדר הזה, את ההיכל הזה, אלא מי שמופיע בדמעות. זה הסוד, יש קוד. מי שבוחר פותח את החדר הזה, שאין לה רשות להיפתח אלא בדמעה, זה המפתח. זה המפתח של הפתח הזה. כלומר, אדם שמתפלל ובוכה, הוא בטוח שבבקשה שלו, בבכי, הבקשה שלו מתקיימת. כי זה הקוד של הפתיחה. אתה יכול לצעוק, להגיד מה שאתה רוצה, סזם, מה שאתה רוצה לא פותח. אתה בוכה, זה נפתח. ואית החלה דניגונה.
זה חל התמורות?
לא, חס ושלום. חל התמורות זה למטה. חל התמורות זה בכלל בעולם...
אז זה לא
קורה. לא קשור, עזבי.
זה מקום אחר.
מקום אחר, שיעור בוקר.
סליחה, אני מבין
עכשיו למה הייתי בוכה בשיעור. הייתי פותח את הברז.
אתה
חייב. אמן.
אמן. כן, הייתה רופאה שם, היא חשבה שהיא חולה, מסכנה.
עכשיו לפעמים אני בא לי לבכות, אבל אני מרגישה שאני יודעת להחזיק את זה עכשיו.
כן, אז אל תחזיק.
לא, לא, אני לא אחזיק, אבל...
זה בסדר, זה בסדר.
טוב, ואית היכלה דניגונה.
אני תפקידי לנגב לך את הדמעות.
נכון. אתה רואה, כל הזמרים מקובלים.
מקובלים, דולים, מה זה?
ואית היכלה דניגונה. ויש היכל הניגון, שהוא היכל הגבורה הנקרא היכל הזכות. אז פה היה לנו היכל הדמעות, יש לנו פה היכל הניגון. אמרנו שניגונים זה בעצם היכל הניגון. זה הניגון. למה הניגון נמצא בגבורה? כמו הנגנים, שהם חייבים להיות מאוד מדויקים. דו זה דו. ורא זה רא. אם דו זה דו עוד יז, אז זה כבר קקקק. כן, זה כבר סיפור אחר. אז פה זה נקרא היכל הזכות, היכל הגבורה. אז בגבורות יש ניגונים. כלומר, הנגן הגדול חייב להיות בעל מידת הגבורה. לתת שיעור ומידה לצליל שהוא מוציא מעצמו.
דוד המלך, לא?
דוד המלך, הלווים בבית המקדש, כולם ממידת הדין. כן, דוד המלך במלכות, דינה דמלכות הדינה, וכל שבט לוי, שהם הנגנים בעם ישראל, הם גם כן מצד הדין.
לזה כשהם לא עשו את זה, אז הרבה מהם מתו.
נכון, לכן כל זמר הוא בעצם ממידת הדין, והוא בעצם פותח את כל הניגון שלו בדין.
כל
האומנויות חייבות, כן, להיות
במידה.
אם לא, אין אומנות, אי אפשר לגלות שום דבר. עכשיו, זה לא אומר שהמידה הזאת נשארת מידה. היא פשוט הופכת להיות היכל, כלי, לאהבה שזורמת בפנים. כלומר, שבסופו של דבר, האומנות עצמה, פרי האומנות, הוא בעצם כלי שמלא באור. בסדר? הכלי לא צריך להישאר כלי ריק, כי כלי ריק זה רק לבנות את הכלי, זה הגבורה. אבל אחרי שהכלי מוכן, מיד אור צריך להגיע. בסדר? לכן האישה אינה מתעברת מביאה ראשונה, אלא שהבעל עושה את האישה כלי. ברגע שהיא כלי, קיבול, אז היא יכולה לקבל ממנו את החסדים בביאה שנייה והלאה. כן? ברגע שהיא מקבלת. אז התכונה היא תכונת הקבלה פה. איך לקבל? אז לכן הדמעות זה בעצם החסד, זה נתינה, והיכל הגבורה זה בעצם הניגון, זה היכל הגבורה. שם היה החסד ופה זה הגבורה.
אני מבין שכל השבעה האלה הם בתוך הבינה. הם הרשתות האלה שעשית.
נכון, נכון. כל אחד זה בתוך הבינה.
כן.
כי השיר והניגון בגבורה, אומר לנו הזוהר, דלת לרשו למפתח אלא בניגונה, אותו דבר, אתה רוצה לפתוח את ההיכל הזה בתוך הבינה, אתה לא יכול לפתוח אותו, עכשיו אם תפקה, זה לא עוזר. כי הבכי פותח רק את היכל החסד, את היכל האהבה. אבל עכשיו אתה צריך לפתוח היכל אחר, היכל הזכות. איך פותחים את היכל הזכות? זה כבר לא בבכי, זה כבר בניגון. זאת אומרת, אם אתה לא מנגן, מה זה ניגון? ניגון זה לא שיר. כן, שיר זה...
מלל.
מלל. ניגון זה... זה ניגון. זה פותח את שער הגבורה, את היכל הגבורה, וממתק אותו. למשל, אדם שלא מסוגל לשמוע דברי תורה, עדיף לשיר לו, בניגון. ואז הוא מתבסה מהניגון יותר מאשר אם תכניס בו עכשיו דברי תורה. אז כשיש לך בחורים, אנשים, בחורות שלא קרובים לתורה ומצוות, עדיף להתחיל קודם כל באיזה ניגון איתם. ברגע שאתה מכניס אותם לניגון, הניגון בעצם ככה דוח רס ומתחיל לסובב.
איזה ריתמוס, איזה...
נכון. ואז לאט לאט הלב שלהם נפתח. זה פותח את היכל הגבורה, כלומר את היכל היכולת לקבל. לכן, אם אתה רוצה לפתוח את הקבלה אצלם, תנגן להם. בסדר, זה פותח. נכון. אז ברגע שאתה יודע לפתוח את זה, אז זה הופך להיות היכל הקבלה. למשל, בחתונה חסידית, יש את הבבות, כן? מה זה בבות? פתחים, שערים, ואז אתה פותח בעצם את השערים ואתה הופך להיות כלי היכל, כלי קיבול, כדי לקבל את מידת החסד שאחר כך תבוא.
איך זה מסתדר? דווקא הקבלה שהלווים הם השומרים דווקא.
הם שומרים על מה?
כל פעם על משהו אחר.
זאת אומרת שמה זה לשמור?
שערים
נגיד. נכון, זה לשמור על השער שלא ייכנס דבר זר. כלומר, זה בדיוק. כל הזמן דואג שהכלי יהיה נקי. זה. בסדר? יש אנשים שהתפקיד שלהם זה לשמור על הכלי שתמיד יהיה כלי קיבול, זך, טהור ובלי חורים. זה הלוי. כלומר, הלוי הוא לאו דווקא המנגן. הוא זה שבעצם גורם לכלי להיות מדויק, והצליל כבר קיים כשהכלי מדויק. מאליו כביכול. אבל אם הכלי לא מדויק, אז גם הצליל לא יצא מדויק, גם הניגון לא יצא מדויק. כלומר, הדבר העיקרי בניגון זה הדיוק. זאת המילה, דיוק. ברגע שאתה מדייק, אתה נותן את השיעור הנכון בתכלית הדיוק, אז אתה בעצם נמצא בדבר הזה. זה הסוד הכי גדול של הצלילים והמוזיקה, זה הדיוק. והדיוק זה בעצם תוצאה ממידת הדין, ממידת הגבורה, שבהיכל הזכות. לכן זה נקרא זכות מלשון זך. זה לא רק זכות מלשון קיבלת כן, איזה משהו, מתנה, זכות. בסדר? הזכות היא בעצם היכל הזכות, היא היכל הגבורה. אתה מנקה את הכלים שלך. אם היינו מסוגלים לנקות את הכלים שלנו,
צח,
כן? שיהיו ממש צחים ומדויקים לפי תכונת האור, אז היינו בהשוואת הצורה עם האור, אז היינו מקבלים בעצם את כל הניגון. היינו מגלים את הניגון הפנימי.
זה כאילו גם גורר אחד את השני.
נכון.
מה? זה גם כאילו אחד קשור לשני, שבזכות הניגון גם כן נגלך הדימה.
אז הניגון פותח, נכון. אתה מדבר על הדימה עכשיו. נכון. זה בגלל שהכלי כבר מוכן, אתה מבין? הוא אומר שכשמנגנים, הניגון יכול לפתוח גם את הדמעות.
הדמעות.
כן?
טוב, כי זה כולל גם את הרצון.
כן, נכון. אז זה מעורר בגלל שהכלי בנוי. שוב פעם, העבודה שלנו בעולם הזה זה דווקא בכלים, לא באורות. דווקא במידות, לא בניגון. בסדר? ברגע שיש לי את המידה הנכונה, אז הניגון בעצם יוצא מאליו. כינורו של דוד, זה לא דוד היה מנגן. היה מנגן מאליו. למה? כי היה דיוק. בזמן חצות, זה מדויק. דוד המלך היה יושן רק כנשימת הסוס. זאת אומרת, 20 שניות בלילה הוא היה ישן. במשך 70 שנה הוא ישן 20 שניות בלילה, דוד המלך. כן, זה הסוד של דוד המלך. למה? כי בתוך 20 שניות הללו, כן, בשביל מה ישנים? כדי לחלום. כלומר, השינה זה כדי לחלום. הגוף לא מתעייף, זאת הנשמה שמתעייפת. זאת אומרת שבעצם השינה היא בעצם הטעינה של הסוללה הנשמתית שלנו, ולא טעינת הגוף. אז ברגע שהמצב רוח טוב, אתה לא עייף. כשיש מצב רוח טוב, אתה לא עייף. כשהמצב רוח לא כל כך טוב, אז אתה עייף. כן? מי אמר על העייפות? מי דיבר על העייפות בתורה?
מי? עשיו.
יפה.
כי עייף הוא אנוכי.
שיעור של אתמול.
של אתמול.
כן?
או העברתי
זאת אומרת, ברגע שאתה בעצם מתעייף,
אנוכי מת.
יפה. אז האנוכי שלך הולך למות.
למות.
מה זה האנוכי שלך?
זה הקדוש ברוך הוא.
כל השפע האנכי הולך למות. בסדר? אז זה נקרא...
או, חיתשת לי עכשיו עוד
משהו. יש מצבים שדווקא רק הגוף עייף ואתה מרגיש ערני. נגיד רק העיניים עייפות, אבל כולך מרגיש ערני.
כן, אבל זה לא נכון, זה לא אמיתי. כי בעצם אדם לא צריך לישון. בתכונה הפנימית שלו, האמיתית, הוא לא צריך לישון. כי מה זה שינה? אחד חלקי 60 מהמוות. כלומר, גם האדם לא צריך למות בתוכן האמיתי שלו. כן, זו טעות בגלל החטא. עכשיו, אם האדם לא היה חוטא, הוא היה, כן, ויתם כאלוהים. הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. כלומר, אדם בריא לא צריך לישון בכלל. אדם עייף צריך שינה. אנחנו היום בעולם של עייפות, כי נברנו אל תוך העולם הזה. בגלל החטא הקדמון, אנחנו נולדים לתוך העייפות הזאת. כלומר, הביאה שלנו לעולם הזה היא כבר עייפות.
אתה רואה אנשים שהם
נמצאים
בעשייה כל כך רצינית, הם ממש בקושי יש.
נכון, אז אדם שנמצא בעשייה, בנתינה, הוא יכול לחיות עד 200 שנה. כן? ראה ערך שמעון פרס, בלי עין הרע, השם יוסיף לו חיים. הוא אדם שנותן כל החיים שלו, מסכימים או לא מסכימים עם השיטה שלו, לא חשוב. אבל זה אדם שכל החיים שלו חי בשביל עם ישראל, בשביל האומה. כן? כל כולו אמת פנימית. זה אדם, תראו, בגיל שלו, מה הוא עושה? זה לא יאמן. כן? האנשים בגיל 40 כבר זקנים. הוא כמעט בגיל 90 בלי עין הרע, והוא ממשיך.
30 הוא הקים כבר את כל הגרום בדימואנה.
כן, אמרתי.
נולד שנתיים לפני אבא שלו. הוא בגיל 30 כבר הקים את כל הגרום בדימואנה. הוא מהמקימים שלנו.
אז באמת זה כוח. אתמול נתנו לו תואר מאוד של כבוד, שאף פעם לא נתנו לשום שר, לשום בן אדם בכלל באמריקה. והמילה הראשונה שלו זה היה, מה שאתם נותנים לי זה לא שייך לי. אני מתוך עם ישראל יוצא, כל הכבוד הזה מגיע לעם של עם ישראל, כך הוא אמר. הכבוד זה לא שלי, זה של עם ישראל. זה משהו מדהים, כשבן אדם כזה מבין בגיל שלו, הוא הגיע למסקנה הזאת שבעצם כל כולו זה עם ישראל, הוא רק שליח, הוא רק זרוע של האומה כולה. הוא אומר את זה. זה כבוד לאומי שאין כמותו, זה צדיק. ולכן זה בעצם העניין של הניגון, שאין לה רשות להיפתח אלא בניגון. שם פותחים בניגונים. אז יש צליל מכוון שאתה צריך לשלוח. ברגע שאני שולח לך צליל מכוון, אז בעצם זה נפתח. בסדר?
לא, למרות שאת בחוסר ודאות.
נכון, ושוברת לבבות.
ושוברת לבבות.
מה? בסדר?
תמיד מצית.
רצה לומר, יש לך פוגים?
מה יש לי?
זה הכל קודם.
כן.
ורצה לומר שאי אפשר לפותחו אלא מי שמנגן בשירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. זה הסוד של הניגון. שירות ותשבחות. ובגינדה, דוד, ובשביל זה, דוד המלך, שהיה מושרש במלכות, שעיקר בניינה הוא בגבורה. הנה, ברוך שכיוונו. נכון? אז עיקר דוד המלך היה מושרש במלכות, שמלכות זה מידת הדין, מידת הגבורה. לכן, מתקרב להוא החלה בניגונה, היה מתקרב לאותו החל בניגון. כלומר, איפה ההיכל של דוד המלך, שהיה פותח כל הזמן? פה. ההיכל הרביעי, כן? כי הוא בעצמו בחינה דלת. בסדר? וזה ההיכל שלו. דהיינו על ידי שהיה תמיד מנגן כדי שתשרה עליו השכינה. אז זה הניגון. כלומר, הוא נוגע במיתרים הנשמתיים, הייתי אומר. אם אני מסוגל לגעת במיתר שלך, אז מיד זה פותח אותך. לכל אחד יש מיתר שלו. צליל מאוד מדויק של עצמו. ואם מישהו יודע לגעת בנקודה הזאת, כן, מיד זה מתפרץ, שם זאת יוצא הכל צף, הכל נפתח.
אפשר, מיתר הרי הוא פועל ברטט.
נכון.
אפשר לגרום לו לרטוט גם בלי לגעת בו.
נכון.
וזה שמשמיעים לו את עצמו, הוא רוטט.
נכון, נכון. ולא רק שהוא רוטט, כשהוא רוטט, מה הוא עושה?
משמיע.
הוא לא רק משמיע, הוא גם בעצם נוגע בכל מיני אווירים לידו. שהרי הוא זז. כן, אם היית מסתכל עליו זה ככה.
הוא רועד.
נכון, זה כאילו, הוא בעצם עוד... אם הייתי מחלק את הצליל, זה... באותו צליל אחד. נכון. אז הוא מתחלק, הוא מתחיל להשפיע.
סליחה, מה שעשית עכשיו, זה השופר?
נכון. עשיתי בכוונה.
זה השופר הפנימי.
זה הכל, זה הצליל האמיתי. זאת אומרת שזה הניגון האמיתי. לכל אחד מאיתנו יש מיתרים. אבל יש לנו צליל אחד,
שיעור שבת.
שיעור אחד בחיים. שכשאני נוגע בשיעור הזה, אז השיעור הזה נפתח. בסדר? כמו שאמרתי השבוע באיזה שיעור בסעודת הודיה, שבלי נדר ובעזרת השם אני לוקח על עצמי כבר כמה זמן, אבל אני רוצה להמשיך בזה, שבכל שיעור אדבר לפחות מילה קטנה על ארץ ישראל. זה השיעור שלי, כן, זה החלק שלי בשיעור, לא יודע איך זה יבוא, אני צריך להכניס את ארץ ישראל לעניין.
אין שום בעיה.
הדא הוא דכתיב, זה שכתוב והיה כנגן המנגן.
זאת אומרת, אתה באיזשהו שלב אומר שבן אדם מבין מה העבודה שלו?
בדיוק על זה דיברתי. זאת אומרת, מתוך כל האפשרויות, מתוך כל הצלילים, האדם מוצא את הייעוד שלו, האמיתי, זה הצליל שלו, הוא מכוון לעצמו. יש לו תוצאה אמיתית בצליל, אמיתי, של דו, רה, מי, פה, סול, לה, סי. כלומר, לכל אחד מאיתנו שייך תו אחד מאותם תווים. כלומר, אם אתה די חשוף לפנימיות שלך, כשמשמיעים לך את התווים, אתה צריך לדעת לאיזה מהם אתה מחובר יותר. או לדו, או לרא, שכמובן כולם הם פה. ולכן יש שבעה. שבעה זה כנגד שבעה. זה אותו דבר. כן, אז איך קוראים לזה? תווים? דו, רא, מי, פה, סול? או, לא, אוקטבה זה משהו אחר.
אוקטבה
זה כל הבניין במקום אחר. כל העטיבה. בסדר? אז זה, והיה כנגן המנגן.
רק מאוד משהו מעולם של המוזיקה שלמדתי, שיש שבעה תווים.
נכון.
ומכל תו שמתחילים, עושים אותו מלך,
כן.
אז נגיד אם אני מתחיל משבע עד אחד,
כן.
אז זה יוצר עולם, 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 עולם מסוים. ואם אני אתחיל משש עד השבע, זה יוצר עולם שנשמע אחרת לגמרי.
נכון.
אז תלוי כאילו מאיפה...
נכון,
מאיפה
מתחיל. לכן אני אומר שזה בעצם איזה... ואז כל השאר משתנה,
okay.
כי שינית את השחקן הראשי. תלוי מאיפה אתה מתחיל, כן? Okay. עכשיו, מה אומר הפסוק בהמשך? והיה כנגן המנגן, הנה הוא אומר את זה, ותהי עליו יד השם. כלומר, מתי יד השם נמצאת עליו? ברגע שהוא מנגן. זאת אומרת שהיד העליונה משתמשת ביד של המנגן, ויחד הוא והוא, כביכול השכינה והאדם, מוציאים צליל מאוד מאוד מכוון. דהיינו ששרתה עליו השכינה הנקראת יד השם.
אני ברור שירד.
נכון, אז היד, יד השם, היא בעצם השכינה. לכן כל פעם שהמילה יד מופיעה, זה בעצם שיש גילוי שכינה במקום. למשל, בנבואה כתוב, וביד הנביאים אדמה, לא בפי, לא בראש, לא בלב, ביד. מעניין, מה יהודה, כן? שהוא בעצם מבחינת המלכות, שהוא הגילוי, אז התכונה שלו זה עשייה, זה יד. הנביא, כשהוא מנבא, התכונה שלו זה גם עשייה, אז לכן זה מוגדר כיד. אז איפה היד של הנביאים? הוא ביד הנביאים הנבא. כן, זה הסוד של היד העליונה, שכינה ששורה בנביא עצמו. על ידי זה, לאן הוא מתקרב? אל היכל הניגון. אז הניגון בעצם הוא דו כותבי. כן, איך כותבים נגן? נון, ג' נון. כלומר, אפשר לקרוא את זה משני הצדדים. כי זה בעצם הסוד של הניגון. אוקיי?
הוא גם באמצע של השבע.
כן, זה, כי זה מאוד מאוד מדויק. כן, צליל קטן, מי שיש לו עין, סליחה, אוזן חדה, לא יכול לסבול צליל שהוא לא מכוון. לא בכלי ולא בזמן. ומיד הוא, וואו, זה זיוף, זה צורם לי, כן, לא יכול. כן, אבל יש צלילים כאלה.
סליחה, אתה
מדבר
על
היד
גם
בסוף מסכן. נכון. זה יד חזקה, יד רמה ויד הגדולה. כן, יש כמה ידיים. שלוש ידיים בבינה. כן. יש לנו, כן, תמיד במקום העליון יש שלוש ידיים. זה כל הפדיון נפש. פדיון נפש זה על העניין של שלוש ידיים של עולם למעלה, של עולם הבינה. שמשם יוצאים, כן, שלוש ידיים, וזה מתבטא גם כן, כי יד זה 14, נכון?
14 פרקים.
14 כפול 3, כמה זה? 42, זה שם של ממבט ענה בכוח. לכן יש שלוש ידיים. ואדם שיודע לכוון בזה, הוא עושה פדיון נפש. ככה עושים פדיון נפש. לבן אדם.
זה כאלה תיקון השכינות?
זה תיקון של פדיון נפש, להחזיר את הנשמה לאדם. כלומר, פודים את הנפש שלו מיד החיצונים. אדם שמפוזר, אדם שנמצא במצב של שערת רוחות, של שערת נפש, אז הנפש שלו לא נמצא בתוך הגוף. הוא הולך, אבל הנשמה שלו קצת ליד. אז הרב אמור לראות את זה. ואז הוא מחזיר לו על ידי הפדיון את הנשמה לתוך הגוף וסוגר את הפקף. ואז האדם יותר בריא.
הרב יהודה פתאי ידע לעשות את זה.
הרב יהודה פתאי היה מוסק בתיקונים של נשמות בכלל. עוד יותר שם הפנימי.
אבל מה שסיפרת
לנו עכשיו
זה לא תיקון
בנשמה? כן. שם אני מדבר על גלגולים ועל דיבוקים. רב יהודה פתאי היה מתעסק בזה. זה משהו אחר. אבל כמובן שהוא גם ידע את העניין הזה.
הייעוד שלנו זה התיקון שלנו, כן?
הייעוד שלנו זה בעצם התיקון שלנו, כן. זה הסוד או היסוד שלשם כך באנו לעולם. כל אחד בא לעולם בשביל מדרגה מאוד מסוימת, מאוד מדויקת. וככל שהוא מזדקן, הוא אמור להתקרב יותר אל הנקודה הזאת של עצמו. ולדעת על איזה מיתר הוא חייב לנגן כדי להעביר את המסר שיש לו להעביר. כלומר, אם המיתר שלי זה דו, ואני מנגן ברה, אז זה לא אני, אז זה מורגש. ברגע שאני יותר אני כשאני מדבר, אז אתה גם יותר מקבל, כי אני יותר אני. אני עושה את מה שאני הכי טוב בו, בוא נגיד ככה.
אז למה אנחנו רק בגיל 40 יכולים ללמוד
דברים כאלה? זה לא נכון. יש אנשים שהם בגיל 40, בגיל 17. זה לא גיל כרונולוגי. זה לא גיל של זמן, זה גיל של בגרות נפשית. בסדר? שאם לא היה כן, אז כל המקובלים שנפטרו מן העולם בגיל 37 ו-36 ו-30, אז מה,
מאיפה הם
התחילו?
הרי
הקדוש
נפטר.
זאת אומרת שיש בגרות נפשית, מה? הרי הקדוש נפטר בגיל 38. נכון. רבי נחמן. כולם, רבי נחמן ברסלב, הרמח"ל, כל הגדולים נפטרו ממש צעירים.
כן? מתחת גיל 40.
מה?
מתחת
גיל 40. כדי
שיסתור. ובחינתם זה בסדר.
כן. למה?
כי, הם, כי שנותיהם הם לא...
זה הבגרות היא בגרות פנימית. אנחנו בכלל נולדים בעולם הזה כבר זקנים. מגלגולים אחרים. זה לא שאנחנו מתחילים מאפס. אנחנו לא חדשים, אנחנו נשמות חדשות ישנות. כן, אז אנחנו כבר חווינו פה, אנחנו לא... אתה רואה ילד כזה קטן, זעתות. הוא סבא רבא שלך כבר. אתה רק רואה אותו קטן, כי עכשיו הוא בגוף קטן, אבל הוא מלמד אותך כל יום שיעורים. אז אל תסתכל עליו כמו איזה גוף קטן ואתה יכול לזלזל בו.
אבל בחיצוניות, כשאתה מסתכל בחיצוניות, אתה אומר, תשמע, אחד כמו הרי הקדוש, שיכל כל כך הרבה להשפיע על הסובבים אותו, והוא השפיע. זאת אומרת, אם היו שנותיו דור ודור, להוסיף לו שנים, אז ההשפעה שלו החיובית הייתה הרבה יותר גדולה, אז
היא קצת... היא נשלמה.
אין פה עניין של פיספוס, אני לא יכול להגיד לי, זה קושה בריחו.
היא נשלמה. היא נשלמה על ידי הרב לוריה.
נכון.
הרב לוריה...
כן, אמרת את זה.
היא נשלמה. הרב לוריה אמר לי, זיכרונו לברכה, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותם שכולם יתגן בעדינו, אמן. הרב לוריה אמר לי, ממש, לי, לא למישהו אחר, הייתי איתו. כן, שהוא בא לעולם הזה כדי להשלים את השנתיים שחסרו לאריזה. ובשנתיים שחסרו לאריזה, כן, הוא היה אמור לגלות מלא סודות, שהרב לוריה גילה אותם בכל משהו קטן. כלומר, הרב לוריה חי 78 שנה, 78 שנה האלה היו שנתיים של האריזה.
זה מסתדר לי עכשיו.
אז עכשיו הוא ישלים את העניין, כי אנחנו בפתח הגאולה, ולכן כל הסודות האלה אמורים להיות בעולם כבר. ואית היכלת דנבואה, אנחנו עכשיו מטפלים בהיכל אחר. כלומר, היום אנחנו לומדים את ההיכלות שבבינה, וזה חשוב מאוד לדעת מה יש בבינה. כי מי שלא יודע מה יש בבינה, לא יכול לדעת מה יש מתחת לבינה, אצל הילדים. כלומר, כל זה נקרא ילדים של הבינה. הם הבנים שמחה. עכשיו, ממה היא בנויה הבינה? האימא העליונה הזאת, זה כאילו של האימא העליונה הזאת, יש בעצם
ילדים.
שבעה תאים. היא בנויה מתאים. כל חלק ממנה זה חדר, חדר סודי. פה אנחנו מתחילים בהיכל הנבואה כבר, הגענו להיכל הנבואה. איפה זה היכל הנבואה? נצח. נצח, יפה מאוד. זאת אומרת שהנביאים מנבאים מפה, מהיכל נוגה. זה נבואה. לכן עכשיו מבינים למה בעצם הנביא הוא מתאים לספירת הנצח. אנחנו לא מבינים למה הנביאים ניבאו מנצח והוד. נצח והוד זה נביאים וחוזים, שזה קרוב לנבואה, חוזה. החוזה מלובלין. אבל הנצח הוא בעצם סוד הנבואה. כלומר, הוא מביא את המדרגה של הניגון למטה. כי הניגון הוא עליון. הוא חייב להוריד אותו. לכן, איך קוראים לזה שמארגן את המוזיקה?
מנצח.
כלומר, הוא מנצח על הניגונים. למנצח על השמינית, למנצח בנגינות, למנצח בנגינות, שימו לב למילים. הוא מנצח על הניגון, למנצח בנגינות מזמור שיר. טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט לשמוע את הצליל הפנימי שלך ולהביא אותו למציאות ולנצח בו, אתה שולט עליו, אז זה ניצחון הכי גדול. כלומר, ניצחת בעצם, הנצחת. את הנצח שלך הבאת אותו למציאות נצחית. זה נקרא ניצחון. בגלל שמה זה נבואה?
זה נשמע כמו הגבורה דווקא.
אבל נבואה, הגבורה זה ההיכל. פה זה מביא אותו כבר. כן? נביא מלשון נביא. זה אותו דבר. בוא נביא.
אתה דילגת פה על היכל התפארת. והיא היכלה דנאורה.
בסדר, אז אנחנו נחזור אליה. תכף נחזור אליה. אז טוב שאתה מזכיר לנו, אז נחזור שלוש שורות אחורנית. אז דלה, אז אמרנו, דיברנו על העניין של, של הגבורה, ועכשיו אנחנו, ואית היכלה דנהורה, ויש היכל של אור התורה. כן, נהורה זה אור התורה, שהוא היכל התפארת. כלומר, פה. זה בעצם התורה. איך הוא קורא לזה? היכל אור התורה. כלומר, אדם שלומד תורה ומלמד תורה, כוחו בתפארת. כוחו ברוח. כן, הרוח זה תפארת, לכן יש לו רוח להעביר בעצם מסרים, כן, רוחה ברוחה, כן.
רוצה לשאול משהו. אם משה רבינו
כן.
היה הנביא הכי...
הכי הכי, כן.
והכי מקובל.
כן.
מה היה חסר לו בכל הדין הזה שהוא עלה
לבינה? כן, הוא עלה לבינה.
אבל אומרים שהוא הגיע ל-49.
נכון, אבל ביום מותו כתוב שהוא נקבע בהר נבו. מה זה נבו? נון בו. נבו, נון בו. En lui, il y a le 50. Nous, bon. Alors, il y a le 50. C'est vrai? עכשיו, זה היכל נהורה, ויש היכל של אור התורה, שהוא היכל התפארת, הנקרא היכל הרצון. אז זה קשור ברצון והתפארת. כן, הרצון והתפארת זה בעצם ההיכל שמגלה את הרצון העניון, כי זה כתר רצון. כלומר, מה מגלה את הרצון? התפארת. זה רצון. וזה קו אמצעי מגלה את הרצון העליון, בסדר? שאינו נפתח אלא לאדם שמתעסק באור התורה. תשימו לב למה הוא אומר, לא מתעסק בתורה אלא באור התורה. כלומר זה בחלק הפנימי שבתורה, שהמאור שבה מחזירו למוטב. כלומר יש בתוך התורה לבוש ויש אור, כן? כי נר מצווה ותורה אור. אדם שהתורה שלו זה רק מצוות, הוא מתעסק בעצם בנר. אבל אדם שגם קונה נרות כדי להדליק מהם, אז זה מתעסק כבר באור של הנר, באור הנר. כלומר, שאנחנו בודקים את החמץ בפסח, צריך לבדוק אותו לאור הנר. מה זאת אומרת לאור הנר? לא בנר, באור של הנר. בסדר? אם אתה בודק את החמץ שלך במצוות, לא תמצא כלום. אתה צריך לבדוק את החמץ שלך באור של המצוות. בחלק הפנימי של הדבר.
במשמעות, כן.
במשמעות, בתוכן. בסדר?
זה אומר, זה יפתח את הצינור של ה...
נכון, נכון, אז זה נקרא אור התורה, כי התורה נקראת אור, כמו שכתוב במשלה, ותורה אור, לפי שמאירים לאדם את הדרך איך להתנהג. זאת אומרת, זה האור לפני שאתה עובר למעשים. אתה צריך קודם כל להיות, ללכת לאורה. מה זה ללכת לאורה בעברית? ללכת לפי ההדרכה שלה, לפי המנגנון שהיא מורה לך. כן, מורה, מורה, זה לשון?
הוראה.
הוראה ולשון אור. לכן לתורה קוראים אור רייטה.
אבל סליחה, בשביל לעשות, אנחנו צריכים לעלות כל כך
למעלה,
עם רצון.
כן. זה לא לעלות, זה לעורר את הרצון. כן.
בשביל לקבל הוראות.
בוודאי. כי אם אתה לא מעורר את הרצון העליון, אז אתה בעצם מתחיל מאמצע מדרגה. באמצע מדרגה מה אתה עושה? הכל צריך לבוא כל הזמן מהשורש האמיתי הפנימי של הדבר.
כל הדברים האלה שבמינה בטח ומתחילים מפה, הם גם בכל הסירות.
כן.
כל המנגנונים.
נכון, אבל הם עכשיו ממש ממש...
עכשיו אנחנו בשורש.
אנחנו בשורש, אנחנו מדברים פה על השורש. היא בעצם האחד ששולט על שבע. נכון. זה אחד ששולט על שבעה, אחד שכולל שבעה. אוקיי?
הרב, למה זה פתאום חזרנו לשתיים בסדר של ההסדה?
פשוט מאוד, כי בעצם לא כתבנו את הדברים לפי ה... זה מה ששאל צוריאל מקודם, כי בעצם התפארת יותר גדולה מחסד וגבורה. אז אנחנו אמנם שמים את ה, את ה, את ה, בספירות חסד, גבורה ותפארת לכאורה יותר נמוך. האמת שהיא באמצע, באמצע זה תמיד למעלה. בסדר? עכשיו אנחנו חוזרים למה שדילגנו, כן, עכשיו חזרנו, אנחנו חוזרים לנבואה, ויש היכל הנבואה שהוא היכל הנצח, הנקרא היכל נוגה, כן, נוגה זה גם אור, של מדרגה שכוללת בתוכה כמה מדרגות, שמשם מקבלים הנביאים את נבואתם. כלומר, הנביא מקבל את נבואתו ממידת הנצח. אם הוא לא קשור למידת הנצח, הוא לא יכול לקבל את הנבואה שלו. אי אפשר. עכשיו, מה זה נצח? באיזו קומה של האדם נצח נמצא? בקומת הרגליים. כלומר, נביא חייב להיות קשור לרגליים. מי שאין לו בעצם רגליים, הוא לא יכול לנבא. הוא לא רואה. כי הוא לא רואה את העתיד, הוא לא מביא את הלמעלה למטה. כן? אנחנו חוזרים לחטא המרגלים. פרשת השבוע. כלומר, פרשת השבוע, מרגלים, הם לא רואים איך הקשר האלוהי יכול להתחבר למציאות גשמית ארצית. הם פוחדים שהחומר, החומריות של ארץ ישראל תבלע אותה. כלומר, הם לא מכירים את השיעור של הרב קוק, הקדושה שבטבע. הם לא נכנסו לשיעור של הרב קוק. בסדר?
איך זה מה שרצה לעשות המלאך עם יעקב?
נכון, המלאך רצה לפגום, ובאמת, הוא פגם. הוא פגם לדורות הבאים, חז ושלום, של כל אלה שיש להם בעצם ספק בחלק התחתון, זאת אומרת, בחלק הקשור לארץ ישראל. לכן כתוב שיעקב היה צולע. כן, על מה הוא צולע? כן, על החלק הזה. זאת אומרת שמהצליעה הזאת, לצערנו, כן, יהודים צולעים במשך כל ההיסטוריה, וזה מתבטא בפחד שלהם לבוא לארץ ישראל, ולחיות בארץ ישראל. כן. זה מצריך מידת הנצח.
למה הצליעה היא מצלע?
מה?
למה הצליעה מצלע?
מה זאת אומרת, למה הצליעה מצלע? מהמילה צלע?
כן.
בגלל שזה מה שיעקב... כן, יש לנו בעצם הבניין. צלע זה לא רק צלעות, זה צד, נכון?
נכון.
כלומר, במשולש יש?
שלושה
צלעות. צלעים, צלעות.
כן.
אז זה בעצם הצד, הצד של יעקב. מה זה הצד? החלק שיוצא ממנו. כן? החלק ש... מלבר מגופה, ככה אומר הזוהר הקדוש. מחוץ לגוף. כלומר, חלק הביטוי. מה שבתוכי הוא בתוכי, החלק שיוצא זה כבר החלק של הרגליים. כלומר, אפשר לומר שכשאת שומעת את הדיבור שלי, זה כאילו רגל יצאה מהפה. בסדר?
אז רגע, כל...
וזה כבר מחוץ לגוף. מה אתה אומר?
כל מה שעכשיו הזכיר בקשר ליעקב, כן. זה מה שקרה לו עם המלאך...
נכון, עם סבו של עשיו, כן.
יפה, אז כל העניין שקרה עם המלאך, מה הוא רצה? לפגום לו בנצח כאילו?
כן. בנצח ובהוד. בשתי הרגליים, בחלק ה... של הילודה, בחלק של הילדים, בחלק של העתיד, בחלק של האופטימיות, שלא יהיה לו עתיד, שיהיה לו רק עבר, שיהיה תקוע במנגנונים רוחניים, אבל שלעולם לא ייכנס לגוף, שיהיה יהודי מדברי, גלותי, ולא יהודי בארץ ישראל.
בלי
הגשמה. שלא ייכנס לארץ. בסדר? שיהיה דתי ולא לאומי.
כשיש המלכים מתעדי גבר, אז מה אנחנו
מניחים לבקש? זה העניין. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נותן לנו אפשרות לבטא בגבורה, כן? כי הגבר, כן, זה גם האפשרות לבטא ולצעוק ולצאת החוצה. התרנגול נקרא גבר. אז זה לצאת וללכת, להתגבר על המנגנון שעוצר. כלומר, מה זה גבר בעצם? זה כוח ההתגברות על המנגנון שאמור לעצור אותך באמצע הדרך ולא לתת לך לזרום. אם אתה מתגבר על זה, אז אתה בעצם מגיע עד למלכות, עד לאישה.
סליחה, למה בזמן של יעקב לא היה עוד תורה, לא נבנה, וזה מזה או ידעו שלא אוכלים את הלימטה
שלך? גיד הנשה, כן, נכון. גיד השכחה, גיד הנשייה, לא לשכוח לצאת החוצה. אתה יכול להירדם בתוך מנגנון פנימי.
גם אפשר לחשוב שהחי, לבש,
פרה.
פרה, שאוכלים או...
חלק התחתון.
העליון.
כן.
לא נרד כל כך למטה לאכול
את הלב. אפשר לאכול את החלק התחתון.
כן, צריך להוציא את ה...
ניקור, זה נקרא. לדעת לנקר. זה תורה שלמה. אבל בארץ ישראל יודעים לעשות את זה. טוב, אז לכן מקבלים הנביאים את נבואתם. דלה מית פתחה, אלא לברנש, כלומר, ההיכל הזה של הנבואה לא נפתח, אלא לאדם דאב החכם, גיבור ועשיר. כלומר, הנביא חייב להיות חכם, גיבור ועשיר. מה זאת אומרת חכם? הרואה את
הנולד.
נולד. מה זה גיבור?
כובש
יצרו. הכובש את יצרו. ומה זה עשיר? השמח בחלקו. כלומר, מי שיש לו את התכונות הללו, יכול לשאוף לנבואה. יכול להגיע לנבואה. בגלל שיש לו את התכונות האלה. חכם, גיבור ועשיר.
הוא רואה את הנולד הזה כבר שם.
מה?
ברגע שהוא חכם הוא כבר שם.
נכון, אבל זאת תכונה שהוא צריך לדעת לעשות את זה בבניין. שהם סוד ג' קווי חגת. כלומר, מה זה חכם, גיבור ועשיר? חכם זה פה, גיבור זה פה, ועשיר זה פה. זאת אומרת שזה בעצם ג' קווים, וג' קווים זה מורה על אדם, אדם זה תיקון, וזה בעצם נביא. בסדר? זאת נבואה. אז כדי להיות נביא צריך להיות חגת. חסד
גבורת
תפארת. נכון. חסד, זה אותו דבר, חוכמה, בינה ודעת, זה חסד גבורת תפארת, רק בקומה העליונה, זה אותו עניין. בסדר? כי חכם הוא בחסד, גבורה גיבור בגבורה, ועשיר בתפארת. בסדר? לכן, כמאמר חז"ל במסכת שבת, דף צדיק ב', שאין השכינה שורה, כלומר, מה זה שכינה? היינו השראת הנבואה, אלא על חכם, גיבור ועשיר. אם יש לך את שלוש התכונות הללו, אתה יכול כן לדבר על נבואה. מי שישלים נפשו בג' קווי חגת, הוא זוכה לנבואה שבהיכל הנצח. אז בעצם האדם הנביא אמור לפני שהוא מגיע לנבואה לעבוד על שלוש אלו. לכן בבית ספר לנבואה זה מה שלומדים. או מה לומדים בבתי ספר לנבואה? את ההיכלות שבבינה. כמו שאנחנו עכשיו לומדים. זה בעצם מפתח לנבואה. זה המפתח שמאפשר לאדם להתחיל לקבל, אם הקדוש ברוך הוא כמובן מסכים לתת לו, זה לא אני מתקשר, כן? הוא נותן לי. ואית החלה דהיראה. אנחנו ממשיכים. יש היכל שנקרא היכל היראה. אז איפה זה עכשיו היראה? שהוא היכל ההוד. אז הנה, נוגה זה עשינו. עכשיו זה עצם השמיים. זה היכל היראה. הוא נקרא עצם השמיים. ובערכים הוא נקרא יראה. בסדר? דאית קרא היכל היראה, שנקרא היכל היראה. למה? כי בהוד יש התגברות הדינים. כל פעם שאתה בעצם עושה מאמץ נוסף,
יוסף,
דיברנו יש לך אחד. בעצם מנגנון שבא ונותן לך גבולות גם. כי אתה, אבל לא ייתכן לגלות נצחיות אם אין לך מנגנון שמהווה מסך. כי רק דרך המסך אפשר לראות את הסרט. תמיד. כל סרט נראה במסך שהוא מוקרן עליו. אז לכאורה הוא מתנגד לסרט, אבל זאת האפשרות לגלות אותו. אם אני מקרין אור בקולנוע, כל עוד והאור הזה לא הגיע למסך, אז לא רואים כלום. ומה זה מסך? זה כוח מתנגד, כוח נגד. פתאום אומר לכל האור הזה, עד כאן. ברגע שאתה אומר לאור, עד כאן, מה קורה? הוא מתחיל להיראות. נכון, זה כמו האוזן, נכון? יש לנו בעצם חור, הצליל נכנס, אבל יש שם גם כן מסך שאומר לו, עד כאן. זה נקרא תוף. אז התוף הזה אומר לצליל, עד כאן. ברגע שהוא אומר לו, עד כאן, הוא כאילו דוחה אותו. ברגע שהוא דוחה את הצליל, אז אני שומע. בסדר? כשאני נושם, אותו דבר. אם אני נושם, זהו, עד כאן. כלומר, יש לי מנגנון פנימי שאומר לי, עד כאן, לא יכול להכניס אוויר בלי סוף. העד כאן הזה מאפשר לי בעצם לקבל את האוויר. תמיד זה עובד ככה. העין, מתי אני רואה? כשהיא פוגעת בעצם כלשהו. כשקרני האור פוגעים באותו עצם, העצם הזה מחזיר לי את האור ואני רואה. אז עוד פעם.
הצבע שחוזר.
נכון, הצבע שחוזר.
אז בזכות הכלי, זה כלי, נוצר כלי.
נכון, זה המסך. אז המסך,
הוא צריך את הכלי.
יפה, הוא נקרא, זה האור החוזר, הוא נקרא בעצם כלי לאור הישר. נכון, ככה זה מוגדר באמת בקבלה. בסדר? אז האור החוזר הוא חייב להיות. זה מה שעושה האטמוספירה בעולם שלנו, בכדור הארץ. זה בעצם כלי. לכן יש אור בכדור הארץ. למה אין אור בירח?
אין מסך.
למה אין שמש בירח, בכוכבים? אין מסך. אין אטמוספירה. אז הכל חשוב. אבל בכדור הארץ, למה יש אור שמש? אתם לא תראו שמש בכוכב, למה? כן, אטמוספירה. האטמוספירה זה מסך שבעצם כשהשמש, האור, הקרניים מגיעות לשם, זה דוחה, ואז אנחנו מקבלים את האור. אז תמיד זה בסגנון הזה. כל הבניינים בחיים שלנו בנויים על הסגנון הזה. מתי יש אפשרות לרב ללמד שיעור? שיש לו תלמידים שנקראים מסכים. אם אין לו תלמידים מסכים, אז הוא סתם מדבר, הוא מרגיש שהוא מוציא, 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 זה לא מגיע לשום מקום. הוא חייב להרגיש כוח התנגדות.
תלמידים זה האטמוספירה שלו.
נכון.
אז זה העזר כנגדו?
נכון. האישה מהווה את המנגנון הזה ביחס זוגי עם הגבר. לכן העזר כנגדו. אם היא לא כנגדו, הוא לא יכול לגלות שום דבר בה. כלומר, האישה היא הסקרין, המסך של הגבר. רק שלא תהיה מסך מבדיל. יש מסך ומסך. אם היא לא רוצה לשחק את התנועה הזאת, אז היא בעצם מבדילה, היא חותכת. אבל אם באמת היא רוצה להיכנס למנגנון הזה, היא הופכת להיות בעצם המסך המגלה את הגבר.
איך זה הופך למסך? מה זה המסך?
זאת אומרת שיש מסכים שלא מגלים. הם להפך, בולעים את האור ולוקחים. זה כמו חוש המצרים.
מה שהם לוקחים לעצמם.
לוקחים לעצמם, נכון. שבע פרות במצרים. רזות, שדופות בשר, כן, שדופות כנס, כן. רזות, רעות, בולעות את שבע הפרות השמנות, ולא נודע כי באו אל קרבנה. כן? זה חושך שמסתיר את הכל. עכשיו, אז לכן, כי בהוד יש התגברות הדינים, בסוד הכתוב, בדניאל, והודי נהפך עליי למשחית. בסדר? אז ההוד זה בעצם מידת הדין. אדם שנמצא במחלה, כן, קשה, וכמעט חז ושלום הולך למות, הוא נקרא על ארס?
דווי.
דווי. הדווי הזה זה הוד.
דפוך.
זה דווה, חז ושלום. דווה.
דווה זה חולק.
נכון. אז הדווה, דווה זה בעצם נפילה.
זה מה שאומרים על דוד המלך, שכאילו הוא היה כל החיים שלו בקטע של חולה, כאילו.
של בר נפלה, כן, כי זה המשיח, זה מנגנון, נכון. עכשיו,
למה חולה? הוא הרי היה כל כך בריא שהוא לא היה צריך
לשם. כן, אבל זה בגלל שהוא מייצג את כנסת ישראל. שכל עוד וכנסת ישראל לא מגיעה לשלמות שלה, אז היא בגדר שעדיין לא השתלמה. עכשיו, ההוד הזה, הדבר, הופך להוד. בסדר? זאת אומרת שכשאדם עושה בעצם סעודת הודיה, הוא הפך את הדבר להוד, את החולי ברפואה. אז לכן, והודי נהפך עליי למשחית.
אבל למה חולי? אני לא מבינה
איפה. שוב פעם, דבר בעברית
זה חולי.
זה חולי. כלומר, ספירת הוד בהיפוך אותיות זה דבר. כלומר, אם אדם לא מקבל מהמנגנון שבנינו פה, הוא חולה.
הבנתי, אבל כשאנחנו עושים סעודת הודיה...
זה בגלל שכן הפכנו את הדבר, את החולי, להוד. זה אותן אותיות הפוכות.
זה הבנתי, אבל אנחנו עושים סעודת הודיה לא כשיש חולי.
בוודאי. כשיש חולי ויצאנו מהחולי הזה, או כשנכנסנו למדבר, כן, שלושה, ארבעה צריכים להודות. וסימנך, שולחן ארוך, סימן, קוף, יוד. כל החיים יודו חסלה, מסכת ברכות, נכון? חיים, סימנה חיים, חולה, ייסורים, שזה בית האסורים, ים ומדבר.
יורדי ירדן.
כן? כל החיים יודו חסלה.
וזה המזמור של פסח.
כן, אז זה בעצם, והודי נהפך עליי למשחית. אם האדם חז ושלום לא מטפל כראוי בספירת ההוד, הוא... נופל לדיכאון. ההוד זה דיכאון, חז ושלום. זה נקרא, והודי נהפך עליי למשחית, חז ושלום. הוא רוצה לגמור את האדם, מכניס אותו להודו, כן.
כשאין הכרת הטוב, זה העניין?
זה כן, זה חלק של הכרת הטוב, אבל כשאמרת הכרת הטוב, אמרת שני דברים. גם הכרת הטוב כהודיה, כלומר לומר תודה, אבל גם כהכרה, כהפנמה של מה שקרה. אתה מבינה? בעברית להודות זה שניים. גם אני מודה על האמת וגם אני אומר תודה. בסדר? דלה מתפתחה אלא למען דעית בדחילו. כלומר, המדרגה הזאת אינה נפתחת, ההיכל הזה אינו נפתח אלא למי שיש בו יראת שמיים. כלומר, כאן צריך לעבוד על יראת שמיים. איך עובדים על יראת שמיים? מה זה לעבוד על יראת שמיים? זה כבר אמרנו, זה גבורה. מה זה יראת שמיים? מה זה יראת שמיים?
זה חסד רחמים.
מה זה?
זה הפחד. מלאבד את הקשר. זה נקרא יראה. היראה האמיתית זה כשיש לי קשר עם מישהו ואני פוחד לאבד את הקשר הזה, אז אני דואג כל הזמן לקשר הזה. זה נקרא יראה. זה לא יראה במובן השלילי, אלא זה פחד מלאבד דבר חיובי. בסדר? זה לא שאני מפחד מעונש. זה לא נקרא יראת השם. אלא אני מפחד מלאבד את הקשר, כי בעצם עצם הקשר בעצמו זה הברכה הכי גדולה. כשאתה אוהב מישהו, מעניין מה אתה עושה איתו? לא. אתה הקשת איתו. נכון? לא חשוב לאן נלך. נכון? אפילו בדימונה זה מספיק. למה? כי אנחנו ביחד. אז זה הסוד. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא... כן, עצם ההליכה יחד איתו, היא בעצם הבניין הכי גבוה שאני יכול לייחל אליו.
דוד המלך אמר את זה.
נכון. איך הוא אומר את זה?
בלכתי...
אה?
לא נכון. יש שם שם הוליכך.
טוב. קרבת אלוהים...
מה שתלך?
קרבת אלוהים לי טוב. זה מה שהוא רוצה, רק להיות קרוב. לא, אף פעם לא לאבד את הקשר הזה.
קורא, השם לכל קורא.
כן? אוקיי, אז זה נקרא יראה. אז אתה ירא מהדבר הזה. אז זה הסוד של השישי.
יראת הקשר.
נכון, פחד מלאבד את הקשר. והיא תחלה דעניים, אנחנו מגיעים להיכל השביעי, שזה בעצם היכל של עניים. למה הוא נקרא עניים? בגלל שהוא יסוד ומלכות, לכן זה ברבים. כי גם היסוד נקרא עני, וגם המלכות נקראת ענייה. למה היסוד נקרא עני? כי אין לו חיות משלו.
גם המלכות נקראת ענייה.
נכון.
היא מקבלת מכולם.
נכון. אז גם היסוד וגם המלכות, שניהם נקראים עניים. לכן זה נקרא שבעת, עניים אתה תשמע. כלומר, כשהם מחוברים שניהם, והם משבעים אליך, אז אתה שומע. בסדר? צעקת הדל.
תקשיב ותושיע.
הדל זה גם הוא וגם היא, תמיד. אז לכן העניים כולל את היכל היסוד והמלכות, זה נקרא עניים. אז העניים האלה, הנקרא היכל לבנת הספיר. מה הקשר ללבנת הספיר? מה זה לבנת הספיר קודם כל? אז מה זה לבנת הספיר?
אולי האור שלה?
הלבנה של ספיר, האור שלה, הלובן שלה. כי היסוד נקרא עני והמלכות ענייה, לפי שאין להם מעצמם כלום, אלא מה שמקבלים את השפע מלמעלה. דלה מתפתחה אלא לעניים דהב ומתעטפים קדם י' כבב כבצלוטה. שאינו נפתח היכל הזה, אלא לעניים שהיו מתעטפים בצערם לפני הקדוש ברוך הוא בתפילה. והיינו על ידי שתפילתו עולה מהכנעת הלב. כשהוא מתפלל, הוא מתפלל לא בגלל שהוא יודע שמגיע לו, אלא הוא אומר, אני יודע שלא מגיע לי כלום. כל מה שאתה נותן לי זה בגלל שאתה רוצה לעשות איתי חסד. אני מעצמי אין לי כלום, דלת לי מגרמה כלום. אני עני. לכן התפילה האמיתית היא תפילה לעני כי יעטוף. זאת אומרת, התפילה האמיתית זה כשאתה מופיע בתפילה כמו אני. לא כמו אחד שאומר, וואה, כל מה שעשיתי היום בלילה, למדתי, עכשיו הקדוש ברוך הוא יקשיב לכל מילה שאני אומר. לא, זה לא עובד ככה.
שפוך לפניך שיחור.
נכון. ועליי הוא יתמר ועליהם נאמר, תפילה לעני כי יעטוף. הנה, ברוך שקיבלנו. לפי שמתפלל בהכנעת הלב, הוא מרגיש אני, אני בכל, הוא לא, אין לו תורה, אין לו חוכמה, אין לו כלום.
אין בנו מעשים.
בדיוק. אין לנו מצח להשיב, כן?
אבל בכל זאת אנחנו מתעקשים שזה כבר יגיע, גאולה.
כי אנחנו, עוד פעם, תלוי איך אני מבקש את זה. אם אני מבקש את זה לעצמי, זה לא טוב. צריך לבקש את זה בגלל עם ישראל, בגלל השכינה, בגלל צער השכינה. ואני מתלווה לתוך המנגנון הזה. זה לא איזה בעיה של פתרון אינדיבידואלי, שאני עכשיו רוצה גאולה. הקדוש ברוך הוא תוציא, נמאס לי כבר מהחיים האלה. תעשה גאולה. לא. נמאס לי לראות אותך, הקדוש ברוך הוא, בחוסר גילוי בעולם. זו תפילה. אני דואג לך, הקדוש ברוך הוא, שתתגלה כבר. נמאס לי שמבזים את השם שלך בעולם על ידי ביזויו של עם ישראל. אז הלב, כן, זה העניין של הלב, של פתיחת הלב, זה הכנעת הלב, לכן תפילתו מתקבלת.
לא הבנתי עדיין את תפילת הספיר.
למה זה עושה כאילו יש בנו מעשים?
מה?
אם כשאנחנו מתפללים בשביל להנחיח את בורא עולם פה,
כן.
נגיד העני, עני, שאין לו כסף,
כן.
אז הוא מבקש, שהוא לא מגיע לו, אבל, אבל כשהוא מבקש את זה, כאילו דרך כדי שזה בשביל בורא עולם, אז כאילו שזה כבר מגיע לו.
למה?
כי הוא כזה צדיק שהוא מבקש בשביל בורא עולם.
השאלה שלך היא מצוינת, והיא מופיעה בגמרא. חכמים אומרים לנו שבאמת אסור להתפלל. מי שראוי להתפלל זה רק הנביאים. אומר הרמב״ם בהלכות תפילה, שאדם שמתפלל צריך להגיע למדרגה של כמעט נביא. למה? כי בעצם כמו שאת אומרת, באיזו זכות אתה בכלל פותח את הפה ומבקש מהקדוש ברוך הוא? מי מאפשר לך בכלל לבקש את זה?
אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, השם שפתיי תפתח.
אבל אז מה? על סמך מה אתה בא ומבקש ומדבר בכלל עם המלך? מה, בשביל שאתה פותח את הפה הוא ישנה את כל הסדר שהוא עשה עד עכשיו?
למה? הנה, אמרנו פה.
לא, אבל מה שאמרנו, אמרנו. אדם עכשיו חולה.
אוקיי.
הקדוש ברוך הוא החליט שהוא חולה?
כן.
כן, אתה בא עכשיו לשנות את זה על ידי תפילה. מי אתה? מי אני?
תקבל את זה לזה.
מה זה? תבין? אני הבן שלי, מה מי אני?
אז יפה, אז מאיזו זכות? הוא החליט. איזו חוצפה.
אבל החולי זה סימפטום, אני רוצה לתקן את החולי.
אז מי זה אני רוצה? הוא יודע מה הוא עושה, לא?
מי שלח את החולי?
הוא לא יודע מה הוא עושה.
זה ברור לי.
אז מה זה?
אבל לא נוח לך.
לא טוב לך בחולי שלך.
זאת אומרת שבעצם אתה מתנגד להחלטה אלוהית.
להחלטת האלוהית?
אז מה אתה עושה?
אבל למה קיבלת?
לא, אבל אתה
שותף. למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את החולי?
עוד פעם, זה...
הוא נתן לך את החולי על מנת שתתקן משהו, זה בטוח.
יש עניין כאן שתתקן. זה קרה לי מה שאומרת לפני 15
שנים,
הייתי
חולה, ואני... מה אני אתפעל, אבל אם הוא החליט לתוך שלי, בסדר שלי בדיוק.
אז יש שיטה כזאת היום, יצא למתקשרים לעשות את זה, אבל זה אסור.
לא, אבל אני התחלתי לעשות מה שאני צריכה לעשות, במעשה. הלכתי לבית חולים עם זה של הסדר, אני צריכה
לעשות. טוב, זה הסדר הכי נכון שצריך לעשות.
אז 10 שעות של הרדמה, ואני הולכת עם הסדר עם המצב. ואני תעורר, אני אראה את ה... עשיתי מעשים,
כן.
אבל היה לי קשה
להתפלל,
כמו אני,
כאילו מתנגד, את נכנעת.
וואי, אני אומרת מה שאתה רוצה,
כן. לשפריז, כן, נכון. אז בעצם זאת שאלה מאוד מאוד חשובה, ולכן זה לא כל כך פשוט, יש דיון מאוד 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 מעמיק בגמרא על העניין הזה, בכלל איך אנחנו ראויים להתפלל, למה בכלל אנחנו ראויים להתפלל. אז אני לא נכנס עכשיו לכל עומק הדברים, אבל בגדול, כן, הקדוש ברוך הוא בנה את המנגנון בצורה כזאת שכן מאפשרת לנו לבקש ולהיות שותף בדבר הזה.
קיבלנו בחרתה.
כן. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא, אני צריך להפנים בכלל מי אני כאומה, כדי לדעת שכן אני יכול. אז אמנם אני לא...
לשמוע את ברי
ווייט
ככה בשעה כזאת?
אני רוצה איך כאן זה להגיד גם משהו.
כן.
שאני לא שמעתי את ברי ווייט.
במורד הר סיני, עם ישראל הוא זה שקיבל את הנשמה. הוא קיבל את האור של הקדוש ברוך. אנחנו יש בנו חלק מאלוה של מה? של מה? כאילו, אז אין כזה דבר ש... זה הזכות שלנו כביכול להתפלל.
אז לכן,
זה הזכות שלנו
להתפלל,
כי יש לי חלק מהקדוש ברוך הוא.
לא כיחיד, זה הסוד. זה הסוד.
כולנו, כל עם ישראל.
כלומר,
גם 613 המצוות שאנחנו אמורים לקיים, זה כלל עם ישראל חייבים לקיים את זה.
עכשיו, כשאתה מתפלל בעמידה שלך, אם הגישה שלך היא גישה של יחיד, שלא בא מתוך הכלל, פספסת, אז אתה לא יכול להתפלל. זה הסוד. כלומר, על מי אתה אומר בעצם נביא? אמרנו שאתה צריך להיות קרוב לנבואה, בגלל שאתה כלול באומה שלך. אז תמיד כשאתה מתחיל תפילה,
בשם כל ישראל,
אתה צריך לכלול את עצמך בשם כל האומה, תשלח את הרפואה לעמך ישראל, ובכללם, בתוכם, בתוך העם הזה, לעבדך פלוני בן פלוני.
כתוב גם בטקסט.
כן, זה כתוב.
בסדר, איך אתה מעריך?
לא קוראים את מה
שאתה... בשם יחוד קודשה, רשום, בשם כל ישראל.
בסדר, אתה אומר את זה, אבל אם אתה מכוון, גם את זה אפשר לקרוא.
בסדר,
אני מכוון. אתה יודע מה אומרים המקובלים? גם ללשם ייחוד צריך לשם ייחוד. אם לא, גם זה הופך להיות טקסט. לשם ייחוד קודשה, מה יום שכם תה, ואין מה יחינו, ואין מה יחינו, ואין מה יחינו, ואין מה יחינו, ואתה לא שומע? אתה חושב שכולם מכוונים למה שהם אומרים? לא, זה חלק מהטקסט. אם היה כתוב משהו אחר, בשביל המשקפיים של שאול, אנחנו באים להתפלא עכשיו, אותו דבר. אתה צריך להיזהר, אתה צריך לשמוע, זה לא הופך להיות מנטרה כזה עם איזה מין גנר, עם האף כאילו...
אף תתן לי שם איכות בשביל שם איכות. לא כך נכון.
בוודאי. זה בלי סוף. אתה הופך את זה לטקסט, אז גם זה חלק מהטקסט. אתה יודע כמה דברים אנחנו אומרים בתפילה שאנחנו לא שמים לב אליהם? כל התפילה שלנו זה סוד אחד גדול, ופתאום אתה אומר, וואו, בחיים לא ראיתי את זה, אמרת את זה כבר 60 שנה. ופתאום אתה מגלה מה שכתוב בטקסט. אבל אמרת את זה, למה? כי אמרת.
לא למדת את זה. אבל גם בן אדם אם הוא לא... גם אם בן אדם לא...
אבל זה לא מספיק.
גם אם מישהו שהוא לא כיוון, עדיין יצא ידי חובה כשהוא אמר את התפילה, גם כשהוא רץ איתה ככה.
אבל אנחנו לא דוגלים בשיטה של מצוות אנשים מלומדה. כן? צריך להתאמץ כדי ללמוד את התוכן של מה שאתה אומר ולהתכוון. אם אתה בא ואתה אומר לי, כן? פגעת בי נגיד, חס ושלום, ואתה בא ואומר לי, טוב, יואי, סליחה. מה, אני מקבל את זה? לא. אני רואה שזה לא אמיתי. אמרו לך להגיד, אז אתה בא וקורא טקסט. טוב, אמרו לי לבוא להגיד סליחה, אז אני אומר לך סליחה על כל מה שעשיתי לך, ועכשיו אני אומר לך סליחה, אז עכשיו אתה צולח לי, טוב, תודה רבה. זה סליחה זה. זה כמו בסליחות. חטאתי לפניך. אתה מסתכל על החבר ושר וזה. מה זה? אתה שומע מה אתה אומר? חטאנו לפניך, רחם עלינו. ואתה שר את זה כאילו זה איזה מנגינה וכל אחד רוצה לשיר יותר יפה מהחבר שלו ומוציא לנו כל מיני פיוטים, לא יודע מאיפה. אתה חושב על מה שאתה אומר? אם אתה חושב, אין לי בעיה עם זה. הבעיה שלי זה כשהצורה לוקחת את זה על חשבון התוכן. ברגע שזה ככה, אני כבר לא סופר. לא יכול. כשאני שומע ילד קטן בגיל 8 שמדבר עם מפתק כזה בתפילה, כן, עיוותו אותו. זה דברים, זה הנפש שלי, אני מתפוצץ מזה. הנפש שלי לא יכולה לסבול את הדברים האלה. אלא אם כן, זה באמת אמיתי. באמת.
מה יגיד, היום בדורנו... ודורנו שזה באמת עולם רשע, 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 רע, לא עולם רע.
למה? חס ושלום.
שבא בן אדם, שבא
ילד,
אומר תפילה, ואומר תפילה, כי לא, היום לא באים לבית כנסת הרבה, ולא מתפללים הרבה.
זה לא עולם רשע, לא עולם רשע.
זה גם לא
עולם רשע, הרבה. עולם קשה מאוד, כן.
זה לא עולם רשע.
אולי אתה גם במקום שבו בשבילך.
לא.
העולם
בשבילי, אני בשבילי, העולם בשבילי הוא טוב. אני איפה במקום שאני נמצא בו, זה טוב מאוד.
יש מקומות, תעבור לפה בסליחות, בתפילות ואתה תראה.
לא, גם במקום, אני במקום שאני נמצא בו, טוב לי. אני טוב לי. אבל...
העולם לא רשע, עם ישראל לא רשע, אסור ללמוד.
לא עם ישראל.
אז מה אתה מדבר על עם ישראל עכשיו? אני לא מצפה מגוי שיבוא לתפילה, אתה דיברת, לא באים לתפילות, זה עם ישראל.
כן, כי...
אז אני לא מקבל. עם ישראל צדיק.
ועמך ישראל כולם צדיקים.
נכון. לא, אבל לא סתם בגלל שזה כתוב. צריך לחיות את זה, להרגיש את זה ולהאמין בזה.
גם לראות את זה.
כן, אבל דרך החיים שלנו כאן היא קשה.
נכון.
ויש דברים שמסיתים אותנו גם כן מנהם את עצמה.
בסדר.
אתה מבין?
אבל זה לא אומר שאנשים רשעים, שהעם רשע.
לא האנשים, לא האנשים, העולם עצמו כולו.
מה זה העולם? מי זה העולם?
כל המכלול הזה שתקרא לזה, לא, כל המכלול הזה שתקרא לזה החינוך, הצורת חינוך שיש לנו בארץ. תשמע, אתה יודע, אנחנו סותנים קצת מהנושא, אבל אני אגיד לך, הנה, אני רואה את האחייניות שלי, אני רואה שהם באים שיעור תנ"ך בבית ספר. הם לא, שלך שאל אותם מי זה שמואל. מי זה שמואל? תגיד מי זה, משה. הם לא יודעים דברים כאלה, אתה מבין?
זה לא נקרא
משה.
זה תינוקות שנשבו.
אני נולדתי ב-68, אני, כמה שהייתי מופרע, ובקושי היינו בבית ספר, הדברים האלה זה דברים בסיסיים שידענו אותם.
בסדר, אבל זה אתה
לא יכול... סדר פסח היום במשפחות זה לא סדר פסח.
לא, אני לא מקבל.
ממש לא נכון.
לא מקבל.
היום לומדים תורה ויהדות יותר ממה שלמדו...
אני אגיד לך, מה שלמדנו בדורות הקודמים, מה שני, ואני אגיד לך את זה בצורה מאוד פשוטה, מה שדוחה החילוני של היום, זה לא את התורה, זה את הצורה של הדתיים שהביאה את התורה הזאת. כלומר, הם לא רוצים את הסגנון הישן. הם רוצים סגנון אחר של תורה, סגנון חדש. ועם זה אני מסכים. כלומר, אם היינו, אנחנו, במרכאות, הדתיים, יודעים ללמד תורה בסגנון חדש, מאתגר, מעניין, הם היו כולם באים. והם צדיקים. התוכן שלהם צדיק, הם לא רוצים את הסגנון הזה, הסגנון הזה נראה להם מיושן ולא לעניין, ובהרבה מקרים הם צודקים. אז אם אני לא מצליח להביא את זה בצורה יפה, אז בוודאי שאני מורה גרוע, אבל כל העניין זה אצלנו. אז הם צריך להגדיר אותם כתינוקות שנשבו. היום רוב עם ישראל הוא תינוק שנשבע, כלומר שלא יודע, אבל הוא לא נקרא רשע, הוא לא בגדר של רשע, הוא לא בגדר של רע. הוא בגדר של תינוק שנשבע, שלא יודע. אם אתה מחנך אותו, אם אתה נכנס, תוך כלום. היום בעם ישראל לומדים תורה יותר מכל הדורות בהיסטוריה. זה מספרים.
זה בטלוויזיה, באינטרנט.
זה מספרים. זה לא סתם באוויר. אז נכון שלא מקיימים כמו שאנחנו כביכול רגילים לראות שמקיימים תורה ומצוות. אבל התוכן... כן, יוצא לך לראות טלוויזיה לפעמים? אני מדי פעם עובר, רואה למשל כוכב נולד או דברים כאלה. רק לראות את הסגנון. כל ילד או ילדה רק עובר מנשק מזוזות, נכנס. אני רואה בנות מלובשות כמו, לא יודע מה, לבושות בלי צניעות, נכנסות לקניונים, הולכות עד המזוזה, מנשקות. אני לא מנשק את המזוזה בקניון. אבל מה, אני רואה מלא ערסים כאלה קטנים, נכנסים, הולכים, ערסים בקדושה? תשמע, זה אנשים שיש להם אמונה.
תספר לו על השיעור שלך בתל אביב.
באמת, יש לי שיעור בתל אביב עם רואי. כן?
מתי?
יש לי, אם יש לי שיעור, יש לי שיעור כזה ממש... וואי וואי וואי, חבל על הזמן. נוער שאין קשב וריכוז, אתה יודע מה זה קשב וריכוז? לא, אתה לא יודע, אף פעם לא ראית.
אני חושב שנותנים רטלים על החוסר קשב.
וואי אנשים, אתה לא מבין. אתה לא מבין. אני מדבר, הרב, 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 אני מדבר, אני באמצע משפט, כן? וממשיך ואמר, הרב, הרב, תגיד לי, אתה יודע איך זה הגלגול נשמות, תגיד משהו על גלגול. שנייה, אני עכשיו מתחיל בזה. הרב, הרב, תתאו רב עם החבר שלו, זה לא ככה באמצע הזה, ואני אומר לו, טוב, אתה רוצה לשמוע? כן, 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 כן. אז עוד פעם נכנס לשם, הוא בא, נותן לו מכה בראש. אתה לא מבין, אתה לא מבין. איזה נוער. ואתה צריך בזמן קצר, כי הם לא מסוגלים חמש דקות להקשיב למשהו, משפט הם לא יכולים. אני אומר לו, כל שנייה, מה אמרתי? רק אני מדבר על הפנימי, הסגנון החיצוני בכלל, אתה מתעלף. שערות כמו בטולקרם, כן? הכל ככה, זה פה מאחור הבוכתה כזאת, מגעיל שבבגעילים. לא גוף ולא דמות הגוף. שמשמור, הספר צריך להכניס אותה לכלב. כן? והאנשים האלה מלאים, מלאים באמונה.
תשוקה.
אתה לא מבין, נשקים את היד, מי אני? באים, נשקים לי את היד, כאילו אני איזה בבא, כן? באו רואים, עוד מנפח להם את הראש, לא יודע מה הוא אומר להם, אני מגיע לשם, כאילו רואים איזה... אני אומר, חלס, מספיק, אני סתם...
אני זוכר בילדות שלי, לא היינו שומעים על אונס, על רציחות של
פנים. בטח, כי לא היה תקשורת.
לא, עד תקשורת היה אקול.
לא נכון.
ואם היה פעם אחת שהיה, אז באמת, היום זה ביום יום. אבל היום זה ביום יום.
זה לא נכון.
היום זה ביום יום.
זה לא נכון, אני נולדתי לפניך.
אתה שמעת בתקופות ההן שבן רצח את ההורים שלו.
בוודאי, היו מלא
דברים. הורים. שוכחים ילדים באוטו והילד מת,
שמענו,
בתקופה היא היה.
מה אתה לא מבין מה היה קורה? אתה לא מבין? אתה לא מבין מה היה קורה? אנשים שאיבדו אותם לא יודע איפה, והוא נכנס בסיר של המים וטבע שם בפנים, והוא שנתלה עם החבל כביסה, והוא שאנס...
זה רמה של תמותה בתוך הבתים, לא היה ביטחון אישי.
שמשמור בכל מקלט, המקלטים האלה, המקלטים שהיו בבניינים, היו אונסים בחורות שם.
ילדות, לא
בחור.
היית רואה את זה ולא היית מבין שאתה רואה את זה.
נכון.
היום רק מדברים, כבר מבינים שמשהו
קרה. היה, תמיד היה, עולם, תמיד אותו עולם. רק אתה היום נחשף לדברים, ולהפך, זה אומר שכל הזבל יוצא החוצה. להפך. היום מדברים על זה, היום נוגעים בנקודה ומפתחים את זה. מה אתה חושב שאנשים שהיה להם כסף לא היו מושחתים? היו אבא של המושחתים. מישהו היה אומר להם משהו? אבא שלי היה שוטר, אני יודע על מה אני מדבר, אני ראיתי. שוטרים מגיעים למקום, לזירה של גניבה, כל קודם לוקחים קצת על עצמם ואחרי זה מדווחים. מה, אני לא יודע? הולכים למקומות, לא משלמים כלום בגלל שיש להם איזה מעמד שלא יעצרו אחרי זה את אנשים. אני זוכר עם אבא שלי. אבא שלי אומר להם, זה לא עובד ככה. אתם לא מבינים, זה תמיד היה ככה. תמיד פרוטקציה בכלל, מה זה? המילה שהייתי קטן זה היה פרוטקציה.
כל חצי מפקד בצבא היה...
להפך, היום כל הזבל יוצא החוצה, זה אומר שהעולם מבריא. להפך.
פליקה, סליחה, יאיר. מה הציב יום שני, ואתה לא, יש מישהו נכנס, וגופי הקפה, מעלי קרקועים ובדניים.
כן, מרסל.
פעם ראשונה שראיתי אותו, שדימה, תודה לאל, איך הוא הגיע לפה.
כן.
והשבוע הוא חזר, והתחלתי לדבר, והוא דיבר על בגד ועל האור. ושיהיה בגד בוגד, כמו שאתה אומר. הוא אומר לי בדיוק, אחרי השורה אני אומרת, אני אומרת ישר לבחור, שאתה רואה את זה בדיוק בביך היום, אז כמי שרואה אותך, מסתכל על הבגד ויגיד מה זה משור תורה לזה. אבל בפנים אתה תחיל להרים לי כיסאות, אבל אני אחזור שבוע
הבא.
לא, זה אומר אם אתה מסתכל על
זה. אתה יודע, בשבוע היה לנו שיעור על זה. ממש ככה. גם אחד, החבר פה, טען גם כן כמוך.
נודיסים, אמרתי לך ישר, נודיסים משהו.
וזה לא נכון, זה לא נכון. עניתי לו... על ממש בצורה שמראה שזה הדור שלנו. למה אנחנו לומדים פנימיות? בשביל מה אנחנו לומדים את זה? בשביל דבר אחד, כדי לקנות משקפיים חדשים, לראות את העולם בפנימיות, לא להתעסק במראה החיצוני שלו. כי אם אתה מתעסק במראה החיצוני שלו, אתה מגיע לתוצאה, למסקנה שאתה עכשיו מפנית.
אתה צודק.
אתה צודק.
אבל בכל זאת, בכל זאת, הבן אדם הוא חי פנימיות וחיצוניות. הוא חי, יש לך את הרוחניות שלך?
לא, אתה תראה כשנגיע לתיקון הזוהר.
את החיים הרגילים שלך ביום יום, ביום
יום.
איך אתה יכול להגיד לי, אם אני רוצה באמת לתקן את עצמי, ואם אני רוצה באמת להיות כל כך טוב וטהור כמו שצריך, ולא לפגום בעין, ולא לפגום בזה. כשבן אדם, אתה, איך אמרת? שאתה רואה בחורות שלא צנועות, לא שום דבר, בכלל לא באים ומנשקות מזוזה. אוקיי, זה טוב, זה טוב, זה טוב מאוד, זה טוב מאוד, קודם כל שהם מנשקים את המזוזה. זה כבר טוב.
נו.
זה טוב שכל אחד זה. אבל זה מה שאני אומר לך.
אבל מה?
שבדור הזה קשה לך, קשה לך להעלות את עצמך מהדרגות גבוהות. קשה לך.
גם
מה אם כולם היו מתלבשים שחור ולבן, זה היה מעלה אותנו במדרגות?
כי הוא רוצה שיהיה מושך.
אם לכולם היה שרבולים ארוכים, זה מה שהיה מעלה אותנו.
למה הרב שלי אומר, פעם אחד תלמיד אחד בא אצל הרב, כולו מזועזע ככה אצל הרב שלי, הרב צוקרמן. אז הוא אומר לו, מה קרה לך? אתה כולך לבן. הוא אומר, אתה לא מבין, ראיתי בחורה, עכשיו, כמעט בלי לבוש. הוא אומר לו, מסכנה, חמלה. כך אומר הרב. מה אתה רוצה, חמלה? הוא מסתכל על הרב, ככה, מה, ככה הרב? אוקיי, מה קרה לך? מה קרה לך? זה הפך לך את העולם? כן, אז זה מראה על כמה אתה חלש. לזה אתה נופל, כלומר אתה חלש. בעצם אתה רק בורח. זה מה שמאפשר לך לחיות בצניעות ובקדושה. אתה רק בורח. אתה אף פעם לא מתמודד עם כלום. כל פעם שאתה רואה מצב קשה, אתה בורח מהמצב. אז כל הסגנון שלך זה סור מרע. נהיית בעצם בורח מכל המציאות. ככה אתה ניגש לתואר. זאת לא גישה, זאת לא גישה של ארץ ישראל. גישה של ארץ ישראל זה לא תורה גלותית. תורה גלותית זה תורה שהיא בפסימיות. תורה ארץ ישראלית היא תורה של אופטימיות. אני אגיד מה שאמרתי השבוע. חכמי הקבלה אומרים שאם אתה רואה בן אדם שהולך ככה, אם היד אחורה, אחורה עומד ככה, זה אדם פסימי. זה אדם שבדרך כלל, כן, תקוע בעבר. אומרים חכמי הקבלה, צריך להיות ככה, עם הידיים קדימה. והיום אתה רואה מלא אנשים, גם הולכים ככה, גם מדברים ככה, גם מתפללים ככה. זאת אומרת שזה הכל הפוך. אומר רבי נשקאי, אסור לשים את הידיים בכלל מאחורה, צריך להביא את האחוריים קדימה. גם בנטילת ידיים אסור לעשות ככה, צריך לעשות ככה, למה?
אתה מוציא את החיצונים.
כדי להביא את המדרגה הזאת לכיוון של אופטימיות, של בניין, ולראות, כמו שאומר, הזכיר צוריאל, בזוהר, מה שכתוב, שהדור שלנו מיוחד לזה, שהפנימיות שלו טובה, והחיצוניות שלו לא יפה.
ביש.
יפה, ביש. אז מה? אז מה אני עושה? אז אומר לך, אז תלמד זוהר. כדי מה? כדי לראות את הפנימיות. ואז אתה כבר לא תשפוט את החיצוניות ולא תגיע למין דיכאון כזה, ייאוש. אני שומע את הדבר שלך, ואני שומע את הדבר הזה בשיעורים. אני שומע שיעורים, בא לי להתעלף. חבל שזה לא בשידור חי. הייתי מתקשר לרב, אומר לו, תפסיק ללכלך על עם ישראל. מתחילת השיעור, עד סוף השיעור, רק רפש. על עם ישראל, איזה דור מגעיל, דור האינטרחץ, דור הטלוויזיה, ודור הזה, וכולם מושחתים, והחינוך על הפנים, וזה וזה, ורק מרביץ, ורק מרביץ. הפך ממה שהנביאים עושים לעם ישראל. הנביאים תמיד מצדיקי הרבים ככוכבים. צריכים להצדיק את עם ישראל, ולהגיד, בסדר, מסכנים לא ידעו, לא יודעים. אז מה? אתמול עשיתי חנוכת בית. מי היה שם? אנשים, עמך. בנות לא צנועות בכלל, לא כלום. אתה לא מבין, כל בחורה שם זהב. באו לראות, אחת באו לראות אותי. ראית, לא רצו לתת לי ללכת? כל אחת בא, יש לי איזה בעיה, אני רוצה לדבר איתך, אני יכולה עכשיו לדבר איתך? אני רוצה לנקות את עצמי מחטא. מה עשית? אז כן, הדברים קטנים, אתה רואה אותה בכלל לא צנועה, לא כלום. אבל תראה איזה ניקיון פנימי, הלוואי עליי. אני הדתי במרכאות, הלוואי. הדאגה הקטנה הזאת לנקות את עצמה ככה כל רגע. וזה דברים שאתה לא מוצא. אני מצטער, אנשים שחושבים שהם דתיים, הם הכי גרועים. כי הם כבר אין להם מה ללמוד מאף אחד. אני? אני מסודר. באתי להשפיע.
כן, הוא אומר, אל תגיד, אני תגיד
אנחנו. באתי להשפיע. מה זה באתי להשפיע? למה מי אתה בכלל? איך אני, וואי, באתי לקרב אותם. למה מי אתה? אתה קרוב כבר? באתי לחזק אתכם. למה אתה חזק? מה זה שטויות האלה? למדתי רפואה וקבלה בקבוצה של מלא ברסלבים ועוד כמה. כן? יום אחד הוציאו ספר. התחילו לדבר על הספר, כבר חמישה חודשים שאני שם ולא מרגיש טוב איתם, אבל אני באתי ללמוד כדי לשלב קבלה ורפואה. אחד אומר, טוב, מי כתב את הספר הזה? הוא אומר, זה אחד שהיה כיפה סרוגה, אבל ברוך השם עכשיו הוא התחזק. עכשיו, אני כיפה סרוגה יחידי שם. אז אמרתי לו, מה, הוא נהיה כיפה שחורה? אמר לי, כן, ברוך השם, מתחזק, והוא לא שם לב בכלל. אמרתי לו, טוב, אז אני לא יכול להישאר פה, אני חלש עדיין. אז הוא מסתכל עליי, נהיה לבן. עכשיו, המורה מבין את הטעות של התלמיד, והמורה כבר לא יודע מה לעשות. וקמתי, באמצע השיעור, סגרתי את כל החוברת, אמרתי לכולם, חברים יקרים, כל מה שלמדנו במשך שישה חודשים פה, מבחינתי לא שווה גרוש. אז בגלל שאני חלש ואני לא במעלה שלכם, אני פורש, אני עוזב. אתה לא מבין כמה חודשים כתבו לי מיילים של התנצלות וסמסים וזה, רק על הדבר הזה. ולא עניתי יותר, לא עניתי. אבל זה השיעור לחיים שלהם. לא עניתי, לא נכנסתי, לא חזרתי, לא כלום. מדי פעם עד היום אני מקבל, כן? קשה לי עדיין מאותו סיפור. זה צריך להיזהר מאוד. אני לא בא לחזק אף אחד, אני לא בא מי אני בכלל? מי אני? מה אני הבנתי? אני כבר קיבלתי, בגלל שאני לומד, אז אני יותר... אני עושה את מה שאני מאמין בו, זהו. אני מנסה בצניעות, אבל אני לא יותר טוב מהשני, ואני לא יודע אם ההוא... כן, אתה יודע, צניעות זה לא רק אורך השרבול. צניעות זה פנימי, זה התנהגות, זה צורת דיבור עם ההורים, עם הילדים, עם החברים.
זה המידות שלך, זה המידות.
יש מלא דברים בחיים שאנחנו לא מבינים אותם. אז אתה רוצה ללמוד קריאת שמה? בסדר, קריאת שמה לומדים תוך 10 דקות. יש חוסר אנשים שאני לא אגיד את השמות שלהם, לפני כמה שנים לא ידעו כלום. כלום! היום הם תלמידי חכמים. תוך כלום זמן. תגיד לי, אתה מצליח לזהות תלמיד בישיבה שנכנס לפני יומיים? או לפני 10 שנים? לא. אותו דבר. ברגע שהם בחברו אותם, אתה רואה את כולם מדברים, הוא נכנס לפני שבועיים, והוא נכנס לפני 10 שנים, אתה לא מצליח אפילו לראות את ההבדל. למה? כולם כבר בטח הזה. עם ישראל הוא קרוב לתשובה מאוד, מאוד, תוך כלום הוא שב לעצמו.
שואל מכבודך, חלילה בחס לא באתי להתנסות על אף אחד.
לא, אני לא מדבר עליך.
אני לא במקום הזה להתנסות.
לא מדבר עליך, חס ושלום.
אני רואה שהחיים כאילו באמת קשים בארץ.
נכון, נכון. נכון, בגלל שזה המאמץ שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים להתעלות על המצב הזה, אבל לא בצורה שאני מגיע לשם כבר בדיכאון. וואי וואי, זה קשה, מאיפה אני מתחיל עכשיו? לא. אני בא באופטימיות, אני בא להוסיף אור בעולם. בסייעתא דשמיא, מה שאני יכול לקבל, מה שאני מאמין בו, מה שהקדוש ברוך הוא נותן באפשרותי לעשות. זהו. אבל אם אני מכניס את עצמי כבר למצב של וואי, איזה עולם קשה, איזה עולם דפוק, איזה עולם כמה עבודה, עד שנגיע לא נצליח. כן? זה כבר שיטה שהיא לא נכונה. ולכן צריך להיזהר מאוד גם איפה לומדים תורה. כשאתה לומד במקום שמפתח אצלך תכונה שהיא פסימית, אז אתה, הגישה שלך פסימית לכל דבר אחר כך. זה לא שאני מדבר עליך, אני מדבר על כולנו. כן, לא מדבר עליך ספציפית, חס ושלום. אני מדבר על כולנו, צריך להיזהר מאוד איך אנחנו שומעים, איפה אנחנו שומעים תורה. אני שומע תורה, אני בחרתי לשמוע תורה, אין אדם למד אלא במקום של ליבו חפץ. אני רוצה לשמוע תורה מאנשים אופטימיים. שיש להם אמונה בעם ישראל, אמונה בהתגשמות דברי הנביאים, אמונה בצדקת הדרך שלנו, אמונה בחזרתנו לארץ ישראל, אמונה במדינה שלי, אמונה בצבא שלי, אמונה בכל מה שאני יכול לפתח כדי לעזור לדברים להשתנות. ויש דברים, ברוך השם, יש מלא לשנות. מערכת המשפט לא מוצאת חן בעיניי. אני רוצה לשנות אותה. בסדר. אז אני מביא אור. אני לא יוצא נגד, תראה, כשאתה מתעסק עם הבוץ, אתה תמיד מתלכלך. תוסיף אור, זהו, רק תוסיף אור, זה מה שאומר הבעל שם טוב, תוסיף אור בעולם.
זה גם לגלות את האור, נכון, להוסיף, פשוט נכון. לראות אותו.
נכון, זה נקרא להוסיף, מהגנוז לגלות.
אנחנו כאן.
זה בחינת יוסף, זה מה שלמדנו.
אף פעם בחיים שלי לא אמרתי למישהו בשיעור, אתה לא לבוש ככה, אין לך כיפה, ותאמין לי, באים לפעמים בלי כיפות, ולא בלבוש צנוע,
הוא מה שאומר, ראית מה זה ב...
לא מסתכל בכלל.
שהיינו למטה בתיקוני שבועות, חובה. הבחור שכה הוא היה לוחם מהשעת
13.
כן, יואל. הוא וואי, זה לא היה למה.
אבל סליחה, בזוהר כתוב שהדור האחרון, שמתקרב לגאולה...
יהיה על הפונים, כן.
תלוי שתבין איפה האמת לא האמת מבולבל, שיהיה חוצפן, אבל אם הקדוש ברוך הוא מתקרבים לגאולה, וזה נהיה עוד יותר קשה, להגיד אני אומר את הכיוון שלך. אבל הקדוש ברוך הוא החליט להתגלות ככה בדור הזה, כמה שאנחנו מתקרבים, אנחנו מתקרבים לקומנדי.
לשפע, לאור, לגילוי, לתכלית.
לגילוי, אבל זה יהיה בדור שלנו, לא של לפני.
בואו נסיים בזה, אנחנו לא נלמד היום את השמות.
כן, זה...
כבר הגענו, וגם חברים לא הגיעו גם.
הדבר הזה זה משהו.
אז אנחנו פשוט מתקדם עוד קצת.
לא הבנתי את לבנת הספיר.
הוא היית נולד, וגם החכם לומד מכל אדם.
נכון. איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, זה עוד שלב של החוכמה. שלומד מכל אדם.
רבי יואל, סליחה,
כן,
לא הבנתי לספיר. כן, בדיוק.
לא ברחתי. היכל לבנת הספיר. מה זאת אומרת היכל לבנת הספיר? כן, למה העניין של העניים נקראת לבנת הספיר?
אז כי יש קשור ללבנה ולשמש
ול... איזה צבע זה ספיר?
ספיר זה היסוד.
צהוב.
כן, אבל איזה צבע יש לו?
צהוב.
זה לא צהוב?
ספיר? לא לבן.
אה, סליחה, לבן.
אבן ספיר, לא לבן.
היא לבנה.
לא?
או שקוף?
שקוף.
מה זה ספיר?
ספיר,
לא יודע כשאני...
ספיר, זה בלון או נואר?
יש
ספיר נואר, אבל
יש
פלוסר גם.
חלק.
Non, non, c'est noir, ça y est, j'ai compris, c'est le...
C'est le chachor.
C'est un malfou. C'est le chachor, hein?
Oui. C'est l'aïven de Yosef Hatzatik Bachoshel.
C'est
le chachor?
C'est
le chachor. C'est le chachor, oui. C'est-à-dire que...
C'est le chachor?
ולכן לבנת הספיר זה לראות בעצם
את הלובל שבתוך החושך,
האור שבתוך החושך.
וזה כל
המחושך. למעשה העני הוא נמצא כאילו בחושך. זהו.
זה היכולת לראות את האור שבתוך החושך.
מקדימים דברים.
כל המפרשים שם מסתמכים על הצבע
שלנו.
יכולת ראייה.
סנפירון גם. יש לה הרבה ביטויים, הרבה שמות.
יש
קשר
בראובן
בקטע שהוא מגלה בחושך? כן, כן. איפה אנחנו צריכים להביא את האור? בחושך, במדרגה הכי הכי מפחידה אותי.
הקדוש ברוך הוא.
אתה קורא לך יאיר. זה סוד שלך.
חנוכה.
לא, אבל זה היאיר. זה היאיר. כלומר, לא להתעסק בחושך, אלא להביא אור. ולראות את האור במדרגות החשוכות.
זה עוד שאלה את כל
היה. זה ברור, אבל את השיעור הזה אתה לא תשכח כל החיים שלך.
אני כל שיעור משתדל לא לשכור.
זה הייעוד שלך, לראות את האופטימיות שבתוך המדרגה החשוכה. אתה יודע מה אומר הזוהר? שיש ישיבה שנקראת מקיפתא דרקיע. ומי שיכנס לתוכה, זה בזמן המשיח, זה הישיבה של מלך המשיח, כתוב מטיפתא דרקיע. זה השם של הישיבה שלו. אבל בדלת יהיה שומר. אסור להיכנס לישיבה הזאת, אלא אם כן אתה יודע שלושה דברים. להחיות מת, להפוך אוכל מר למתוק, ולהפוך חושך לאור. הבנת את השיעור הזה? זה אומר שאם אתה לא אופטימי, אסור לך להיכנס לשם. לא מכניסים את האנשים, רק את האופטימים יכניסו שם. אלה שיודעים לראות אור בחושך, שיודעים להפוך כל דבר מר למתוק, ושיודעים להפוך כל דבר חשוך לאור או מוות לחיים.
לראות בכל דבר
למתוק. בדיוק. זאת תורת הפנימיות. זאת תורת הפנימיות. איך קוראים לתורה הזאת? זוהר. למה? מה זה זוהר? תראה, הרב קוק חשבו שהוא חולה רוח. למה? הוא כתב ספרים בזמן מלחמת העולם הראשונה, שזה היה חושך. ואיך הוא קרא לספרים שלו? אורות. ולבן, כולם מוצאים את זה בלבן. אמרו לו, תגיד לי, אתה נורמלי? על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? אתה משוגע. אתה משוגע. תראו מה הוא אומר. אנשים נפלו עליו, כן? מדבר על מלחמה. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. הנה, אדם שרואה משיח בחושך הכי גדול של מלחמת העולם, של הזוועה הזאת. מי שפסימי, אומר, אז מה יש פה לעשות? העולם כבר נגמר.
מה נחרב את המקדש בשמעון אומר?
מדבר על משיח בזמן מלחמה. את הזמיר הגיע, אומר ברוך השם, מה זה ברוך השם? כן, זמיר של עריצים, אתה יודע מה זה מלחמה? מנקים את כל העולם מהרשעים. הוא רואה את הכל הפוך, הכל הפוך, משגע את העולם הבן אדם הזה. בגלל זה הוא כל כך קשה לעכל.
אני משתמש עכשיו, אני חושבת על השושנה הקוצים.
נכון, השושנה בין החוקים, נכון, זה את הזמיר, בדיוק. אז זה הוא מדבר, זמיר עריצים. את הזמיר הגיע וכל התור נשמע בארצנו. ברוך השם, סוף סוף אנחנו נצא מזה עם אור גדול. למה? כי הזבל יוצא.
המוגלה
יוצאת, מדברים על כל האנסים, מדברים על כל המושחתים. ברוך השם, הכל יוצא. לא מטטים מתחת לשטיח. כל הפצעים יוצאים. ברגע שהפצעים יוצאים, המחלה כבר לא מדבקת. זה הסוד. כשהאדם כולו הופך להיות צרת, מצורע, טהור הוא. ככה אומרת התורה.
נכון.
לכאורה, וואי, זה מגעיל, אני לא רוצה לגעת בו. לא,
בכל הפוך זה יצא.
זהו, יצא. כשזה היה בפנים זה מפחיד. ויאמר עשיו בליבו. זה מפחיד. אבל כשאתה מוציא החוצה, כשאתה מראה, זה לא בגלל שאתה רבי בפנים, זה לא נכון. להפך, אתה אדם גדול. אני אגיד לך, השמאלנים של היום, הכי הכי אנטי דתיים, הכי מה שאתה רוצה, אתה יודע לאן הם מובילים אותנו היום? נכון, בדיוק, לאוניברסליות של התורה, זה עוד שלב שמתקדם, לשלב של ישורון. בלעדיהם לא היינו מגיעים לזה. למה? לא נשאר להם כלום מסכנים. בהתחלה הם היו ציוניים, לא דתיים, כי דתיים היו מגעילים אותם. אז ברחו מהדת, נהיו ציונים. עכשיו הדתי-לאומי תפס להם את הציונות.
צהל.
אז לא נשאר להם כלום. הם אומרים, גנבו לי את המדינה. הדתיים והחרדים, אין לי כלום בשבילי. אז מה אני הופך להיות עכשיו? אוניברסלי, עזבו אותי.
דואג לעולם.
דואג לעולם. גם זה אנחנו נאמץ. זה שלושה שמות. יעקב, ישראל וישורון. והם מקדמים אותנו בתהליך הזה. עכשיו, אם אני לא, אני מקלל אותם, את האנשים האלה כל היום, ואני רואה בהם את הזבל של כל ה... אני לא יכול להבין שום דבר. אדם כזה, אני צריך לאמץ אותו, ולאהוב אותו, ולדבר איתו. לאט לאט, הוא יבין את הדברים, האנשים משתנים, האנשים הם לא טיפשים, הם חכמים. הכל משתנה, הכל משתנה. אני אומר לך, באמת, אני רואה אנשים, אני הרבה... אתה לא יודע כמה קילומטרים יש לי באוטו. נשבע לך, אני לא מבין בכלל איך אני עושה את זה. אוטו חדש, אני כבר... כל שנתיים צריך לזרוק אותו, אני הורס אותם. אני אוכל את המנוע. כן, מרוב שאני הולך בכל מיני מקומות בארץ, ואני רואה את האנשים האלה. וברוך השם, ברוך השם, אני רואה רק טוב שם. רק טוב, באמת, רק טוב. ולמה? כי אני לא מתעסק בצד השני, אני רואה את הפנימיות. כן, אספר לך רק דבר אחד ונסיים בזה. התחנה המרכזית הישנה בתל אביב.
וואלה, היסטור.
כן?
מורך שם.
אז, בזמנו. אתה זוכר, נכון? היה אווירה של, אתה לא יודע מה, טוב ובור, הכל. הכל, הכל מכל כל היה. כן? והיו שני בחורים, חבדניקים, ש... אתה יודע, מתעסקים בהנחת תפילין, ואנשים היו עוברים. בא אליהם יום אחד, איזה חרדי כזה, לא חסיד. התחיל לצעוק עליהם, חבל על הזמן, יבושה בחרפה, אתם לא מתביישים, והם מסתכלים על המסכנים, ומלא יהודים ככה מניחים תפילין, עם
קרטונים.
כן? עם הקרטונים היה על הראש. עכשיו, הוא אומר לו, מה עשינו? אומר לו, תראה מה יש למעלה, יחמור. מה היה למעלה? סרט זימה, כן? עם איזה פרסומת של 5 מטר כזה ענק.
קולנוע מרכז.
הוא אומר לו, נשבע לך, אנחנו שנתיים פה אף פעם לא ראינו את זה.
והוא רואה את זה.
ראית את זה. כלומר, אתה, הראש שלך היה שם. אנחנו פה שנתיים לא ראינו את זה בכלל.
זה בדיוק זה.
תמיד זה העניין. איפה שהראש שלך נמצא, אז אתה נמצא. אם הראש שלך נמצא בטוב של השני, אתה תראה רק את הטוב של השני. אתה כבר לא תתעסק בדבר הקטן הזה. כן? הרב קוק אומר לתלמידים שלו, הוא היה חכם, הרב צבי יהודה, היה יום אחד, בתחילת המדינה, היה יום העצמאות, והוא יוצא החוצה, והולך ככה לראות, והוא חוזר לישיבה, וככה מסכן. אז כל התלמידים אומרים לו, כבוד הרב, מה קרה? יום העצמאות אומר, כן, יום העצמאות. ויצאתי בחוץ וראיתי את כל הריקודים האלה של הבנים והבנות של ישראל, וראיתי שם חילול השם גדול. אז מה החילול השם? כולם, זה, בנים ובנות רוקדים ביחד. אומר לו, אומרים לו התלמידים, מה זה, בגלל הריקודים המעורבים? אומר לו, עזוב, בכלל לא מדבר על זה. הריקודים האלה זה ריקודים של השכינה. אבל מה שכואב לי, שלא ראיתי שום רב בעם ישראל שיוצא החוצה להיות שמח בשמחת השכינה. לא בזה שרוקדים, כי זה שרוקדים זה בקטנה, זה כלום, הם לא יודעים, מסכנים, הם שמחים בשמחת הגאולה שהם לא יודעים איך להחצין את זה, אז בסדר, הם רוקדים. זה תינוקות זה. מה שכואב לי זה שגדולי ישראל לא רואים בזה את הגאולה. זה מה שכואב לי, זה חילול השם גדול, הוא אומר. אתה מבין איפה נמצא הראש של הצדיק? שלפעמים בחיים צריך לדעת שיש דברים שהם לא טובים לעשות, אבל אתה יכול לעבור עליהם היום. כי יש דבר היום יותר גרוע, יותר חשוב.
אז ביום העצמאות היו צריכים לצאת רבנים ולרקוד ריקודים
חסדים. בוודאי, בוודאי.
כל העיקר.
בוודאי.
הם לא ראו את זה.
קוק שבבינה זה רב קוק.
כן, בגלל זה עשיתי לך. שיהיה לך קוקי לשבת. טוב, שבת שלום ומבורך. שנזכה בעזרת השם לראות את הטוב.
וואי, זה...
אז זה נאמר, הוא ראה